כל הזו נתקנה אותם, מה שמענו בשיעור שעבר, שכל העיקר, כל העיקר זה הלשון.
כן, אני אסתור על זה. שהוא דיבר על מה יש. טוב, יש פה באסלאם, יש בעצם מצד אחד איפוס. כל מה שעד עכשיו הכל התאפס, חזרה למצב אפס. אתה מביא... בחותם הנביאים, ומה העניין של בחותם הנביאים? לבטר כל תורה שקדמה. זה עיקרון מאוד מאוד יסודי באסלאם, שזה העדכון האחרון, וכל מה שלפני כן בטל. האיפוס של כל מה שלפני כן, זה שיממון של כל מה שהיה לפני כן, כל התרבויות, אין ניסיון לאמת דברים מעבר. איפוס. זה צד אחד של האסלאם, ולכן ההתנגדות מאוד חזקה. זאת אומרת, האסלאם הוא לא... מפתר, הוא יותר, השליטה שלו הייתה יותר כוחנית יחסית, סיבה שקרוב הוא שליטה, הכנעה. זה לא יכול להיות שיש משהו שנמצא שמרים ראש בעולם, ואז כשאלה את השאלה טוב, מה כן? זאת אומרת שאין כלום, כל מה שהיה עד עכשיו הכל אפס, גזרה, הכל מדבר שממה, הכנעה מוכנית. אבל מה כן? אז מה שיש זה ספר. הספר הזה, הם לא אומרים שהספר הזה הוא נבואה שקיבל מאלוקים, כי אלוקים לא, אין לנו קשר איתו. והספר הזה הוא ספר מלא חוכמה, הם אומרים שהוא הגיע דרך איזה מלאך, בחלום, משהו כזה בצורה כאילו מאוד מאוד עקיפה. טוב, מה המיוחד בספר הזה? המיוחד בספר הזה זה לא התוכן שלו. כי, למה? כי תוכן זה דבר שקונה לאדם, ותוכן שפונה לאדם לא יכול, במהותו לא יכול להיות עליון. תמיד יש כיסאות בבני דוד, לא חסר, אלה כזה, אבל תמיד יש. אז כאילו לא, אדם לא, תוכן במהותו לא יכול להיות תוכן רוחני, כי אם הוא פונה לאדם, אדם כמו שאנחנו מכירים אותו, לא יכול להיות שתוכן פונה אליו. ודאי שהוא... אין פה תוכן עליון. אז מה יש בספר הזה? יש פה לשון מופלא. ואת הדבר הכי גבוה שאנחנו מסוגלים לקלוט אותו בני אדם, זה יופי, אסתטיקה. הדבר הכי יפה שאנחנו עושים. כי תוכן רוחני אנחנו לא יכולים לקלוט. זה הכי נעלה שאנחנו יכולים לקלוט, זה משהו שנראה יפה. אסתטיק. הלשון של הקוראן, ככה נתואנים, הלשון שלו מופלאה. השפה. בכלל, אנחנו רואים שהערבים, הם הדגישו מאוד את הנושא של הכתב. הכתב אצלהם הוא מערכת של קישוטים. כמו איזה קישוט, ככה, אנחנו כותבים דברים שקשורים לדעת, אז הם משתמשים בכתב בתור קישוט. זה כאילו הדבר הכי נעלה שיש. מבחינת תוכן, אין שום דבר נעלה שם. אין איזה דברים מדיונים שם, אין איזה דברים מרומם, יש שם כל מיני סיפורים, קצת כל מיני מרוקם, ובעיקר עוד כל מיני סיפורים. ואין שם איזה דברים מדיונים מרוממים.
אין שם תורה, אין
איזה
תורה שם?
זה לא בדיוק תורה, יש שם, זה ספר עם הרבה סיפורים, קצת אמירות כנף, ויש תורה שבעל פה בעקבותיו. זו ספרות פרשנית מאוד מאוד ענפה, שהיא כמו תורה שבעל פה כזאת. זאת אומרת, אני מסביב לזה. אבל התוכן הוא לא תוכן שאתה אומר, וואה, יש פה איזה דברים עליונים. מעסקים דברים רוחניים, סודיים, משהו. המון סיפורים, חלקם מוכרים לנו, חלקם לא מוכרים לנו, מהמקורות שלנו, והרבה דברים שהם אמירות פשוטות, שהם לא איזה דברים שאתה מתרשם, איזה משהו מדהים. אז מה הנקודה? הלשון. מילא, יש פה בעיה עקרונית, שזה לא אפשר ל... איך אתה יכול להעביר את זה? נגיד אתה מתרגם. אתה מתרגם, אתה עובר לתוכן. השפה הלכה לאיבוד. אז לכן, אם כל מה שיש כאן, אז אומר המלך הכוזרי, מיד הוא אומר, בסעיף ו, אשר לפל אשר בספריכם. זאת אומרת שאפל, הוא כתוב ערבית, אפל הוא בשפה, אפל הוא בלשון. אבל אני לא יודע ערבית, אז מה רוצה שאני אעשה? אני לא יכול להבחין שהספר הוא מופלא, כי גם אם יתרגמו לי את הספר, אם אני לא אפגש עם הפלא, הפלא ילך לאיבוד. זאת אומרת, בעצם מה אתה מול מאחורי הדברים? אין פה תוכן רוחני. זה בעצם מה שעומד מאחורי הטענה של המלך. אתה לא בא אליי, אומר לי, יש פה תוכן רוחני שפונה אל המין האנושי. לא. אם היה תוכן רוחני שפונה אל המין האנושי, אז הוא היה פונה. הוא לא פונה. אבל יש פה איזה פלא, שום, אני אמור להתפלא. מה ההתפלות הזאת אמורה לעשות? היא לא אמורה לרומם אותך, כי אין רוממות. הפעילות הזאת אמורה להצדיק את החיסול של כל מה שהיה לפניכם. למה זה אמורה לעשות? זה כל מה שהלשון אמורה לעשות, להצדיק את החיסול. אז מה נשאר? עם מה נשארנו? עם לשון יפה? לא רוממנו את האדם, לא העלינו אותו, להפך, אנחנו ראינו לאיפה האדם בסוף מגיע. האדם הוא מאמין, הוא מאמין, מאמין, מאמין. ומה אתה מאמין? לאיפה התרוממת בסוף? בסוף כל הדרך הגעת לפסגת הרוממות, הגעת לגן עדן, למטרה העליונה ביותר, לעולם שאחרי העולם הזה, למה הגעת בסוף? עולם חומר. זאת אומרת, מראש כל הציפיות מהאדם הן מאוד 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 נמוכות. למה כבר אפשר לצפות במין האנושי? המקסימום שאדם יכול להגיע אליו זה משהו חומרי לתוכן רוחני.
אז למה דווקא איסלאם הוא הדרך
רוחנית? כי העיקרון הוא בעצם מה, אז מה נשאר, איזה מסר נשאר לך בעולם הזה? חיסול כל השאר, שלילה של כל השאר. מה כן? האמירה החיובית היא מאוד קטנה בסופו של דבר. הדגש הוא ביטול של כל מה שלפניכם. טוב, ביטלת את הכל, ואז אין אלוקים חוץ מעלה ואין אבי חוץ ממוחמד. זה המטרה שלה. לא, מה כן? לא. אין מישהו אחר. שלילה. אין אלוקים ואין נביא אחר. אז מה כן אבל? מה הם אומרים? מה אתה מאמין? תיכנע, תבטל, תשפיל. העיקרון, מה שחשוב לנו מבחינת הבירור הרוחני, החוסר אמון בעניין האלוקי ששורת בתוך האדם. בסופו של דבר זה יוצר שממה. שיממון. בעולם הזה יש שיממון רוחני, והציפיות הן חומריות מאוד מאוד מהאדם. מה? כשכל מה שנשאר זה לשלול. כל מה שאתה אומר זה לשלול. השלילה היא לא על ידי זה שאתה אומר שיממון מאוד מאוד גדול ומרומם, ומרוב התרוממות, זה דברים הקטנים נופלים. אז אם אתה רוצה לשלול משהו ואין לך משהו אחר טוב להציע, אז מה אתה עושה? אתה שואל? ואם הוא לא רוצה לשאול, תשאול לו את היד, אז שהוא ירגיד, כן, כן, נכון, אתה תשאול. כל הגרת תימן, זה הגרות של הרמב״ם, שאומר, אתם, כולם היו על מוהדים שבאו, וקפו את כולם להאמין במוחמד. והרמב״ם זה הכל, אתם אומרים, מה אכפת לך? אתה לא, אין משהו חיובי. אתה רק אומר, לא, 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 זה לא, זה לא, זה לא. זה נופה ולחוץ. אתה יכול לקופף בן אדם ולהכריח אותו להגיד שאין דעת אחרת חוץ ממוחמד, אבל זה לא דורש מאדם שום דבר מעשי, זה לא משהו חיובי, אין עבודה זרה, אין משהו רוחני, שום דבר רוחני.
מה זה שהן מצוות? יש להן כמה
מצוות.
איזה מצוות? לא
להשתזר. זאת אומרת שישנם דברים שאומרים לאדם, תשמע, אין לך מה, בוא לא נעשה חגיגה. מה זאת אומרת? האדם אסור לו להיות במצב של שחרון או של איזה, להיות מבסוט מדי מעצמו, כי אנחנו צריכים לזכור את ההכנעה, כן, את ההכנעה מול האלוקה. כמה אנחנו קטנים, כמה אנחנו כלום לומד על הכזה, ההתבטלות אל האלוקה, כן? ולכן צריך להיזהר לא להיות בעולם הזה באיזה מין רוממות כזאת אישית, לשתות הרבה, לאכול, קצת לתת להשתכר, אבל זה לא מצד החומריות, שאדם להיזהר מחומריות, זה בסדר להיות חומרי. רק אל תהיה... אל תהיה גאה מדת, אל תהיה זכוך דת. אבל בעולם הבא אין הגבלות. זה רק פה שלא תשכח. זה הדבר היחידי, מה יש? יש את זה, ויש תפילה, זה בעצם להיכנע, וג'יהאד. ג'יהאד זה אחד מהעקרונות, מה? מצווה צדקה, יש שם? זה אחד מחמישה. מה? לא, זה יפה, זאת אומרת שיש, כאילו, אומרים לאדם... מה זה? לא, זה לא מצווה. זה לא מצווה דתית. יש שם, נדמה לי, 5 מצוות, אם אני זוכר נכון. אבל זה לא מצווה, לא. אמר הקבוצה, מי שרוצים להדריכו לקראת האמונה בדבר האלוקים, ולאמת לו, כי האלוקה מדבר עם בשר ודם, והוא מרחיק זאת. צריך להוכיח לו זאת בעובדות מפוסמות שאין לי פחותם. כן, זאת אומרת, יש פה, האסלאם הוא אוחז את החבל בצורה קיצונית בשקת קצוות שלו. מצד אחד הוא מאוד מרחיק את הקשר בין אלוקים לבין אדם. זאת אומרת, המהלך הוא מהלך מאוד פילוסופי, כן? האלוקה הוא אחד וקדמון, ואלוקה הוא לא גשמי, בסדר, הרחקה מאוד של האלוקים מהאדם. מצד שני, בכל זאת יש משהו. מתח כזה גדול בין המרחק בינינו לבין אלוקים. מצד שני, שיש משהו, צריך להסביר לך אתה מגשר על הפער הזה. ומה, איך אתה מגשר על הפער? הלשון. זה הגישור על הפער. הלשון המופלאה. אז זה מה שיש, הספר, הפלא. אני מה לעשות איתו. אם היה לי תוכן שעל ידו הייתי מגשר על הפער, טוב, אבל אין לי תוכן אפילו לאחז בו. אז זה לשון ערבית פילית שאני לא יכול להבין אותה, בעצם זה לא רק טענה, אני כוזרי, אני לא יודע ערבית, זה טענה יותר שורשית. בעצם אין תוכן רוחני שפונה לאדם. אתה אומר, לא קשן, אני פה, ואין תוכן רוחני שפונה אליך. הסתירה היא גדלה, כן? הפער גדל בין האדם לבין אלוקים באסלאם, ומנסים לגשר עליו. איך אתה מגשר עליו? אתה צריך איזה סדר, זה הדרכה, זה אמון. כן, יש פה תוכן רוחני, יש אצלך תוכן רוחני, יש מה להתקדם.
מה?
כן.
מה
אם חכם מסוים
שהקורא
זה
היה חותם על זה, שחכם הביאו
את זה? מה?
חכם מסוים שהקורא זה היה חותם על זה?
ברור שלא. אנחנו לא עומדים עכשיו אסלאם. אנחנו לומדים תורה. אבל אנחנו מבין את האסלאם פה עכשיו בשביל להוציא נקודה מרכזית באסלאם שעוזרת לנו לברר את העולם שלנו. האסלאם, הדגש באסלאם על הגדלת האלוקה מאוד 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 מצד אחד, והמיעוט היחסי, הלא יחסי, המיעוט של תוכן רוחני שפונה אל האדם, הפער הזה הוא פער. ומה שמעניין אותנו מהפר הזה, זה לא להגיד שמוסלמים טועים, זה לא מעניין אותנו להגיד שהם טועים, כי הם טועים, נגיד או לא נגיד בטח שהם טועים. מה שמעניין אותנו זה להבין יותר טוב איך אנחנו צריכים לתפוס את דעת אלוקים, כן, זה הנושא שלנו, את דעת אלוקים, כמערכת שמצד אחד יש לו מרחק אדיר בין האדם לבין האלוקה, אבל יש בה רוממות, זה גדילה של האדם, זה צמיחה רוחנית. זה דורש מאיתנו את האיזון, אלא המצרי לא היה בכלל תוכן עליון, הכל אנושי. גם אלוקים בסוף הוא בן אדם, אז אין למה להתרומם. ואצל המוסלמי, האדם הוא כלום, אין לו תוכן שהוא יכול לאחז בו, לא קשה, מתי אין לך כלום. אז גם כן אתה לא יכול להתרומם. תראה אולי איך אתה מוגע בסוף. אז אין לו נותר את רוממות. איך שאתה לא מגלגל, אתה מתאם את אלוקים ככה, שם אותו שם, האדם נשאר, חסר, שער קטן. תראה את הפרצוף של המין האנושי, תראה איך הוא נראה. האדם לא גדל, לא נוסעים את הדברים. האדם לא התפתח, לא השתנה, לא נוסר טיפוס אנושי חדש, מדהים, שלא היה לפני כן. לא על ידי הנצרות ולא על ידי האסלאם. או שהאדם אמר, סולחים לך על הכל, או שהאדם נשאר שמעת, אתה אפס, תעריץ את המושלם ותזכור שאתה אפס. גם הוא לא גדל מזה. וגם התבטלות שאין בה רוממות. לא הוויתור והסלחנות הנוצרית ולא ההכנעה המוסלמית לא הובילו לפריצת דרך באנושות. הרי מי מדבר כאן? מלך הכוזרי, נציג האנושות, שמחפש דרך, שמחפש פריצה בתוכן הרוחני כמרכז החיים. אין פה פריצת דרך לאנושות באמת לבחינת מה, איך התוכן הרוחני מרומם את האדם. מגביר את האדם. זאת הסוגיה שבה אנחנו נמצאים. דעת אלוקים פה לא הגדיל את האדם. לא בנתה אותו. הבן אדם לא נהיה, אנחנו לא רואים את האדם, מישהו אחר. לא מישהו אחר. האדם של ימי הביניים, המוסלמי או המוסלמי של ימי הביניים, וגם של העת החדשה, הדתיים, לא, הם לא מביאים איזה פריסת דרך לעומת מה שהיה לפני ימי הביניים. לא. אין לזה. מה הבדל בין הרומאים לבין עמים אחרים באירופה, שאחרי הגילוי, איך השם החורת התחילה? מה הבדל בין המונגולים, שהם לא היו מוסלמים, לבין האסלאם? אתה יכול להסביר הבדל? מה בדיוק הזה? איפה יש פה פריצה? מה, אדם גדל, השתנה, שמח לאחד שהוא?
כן. הם אומרים שלא היה שום נבוא לפני זה, או שהייתה נבוא
בתבטלה? לא, היו מלא, אבל הם מתבטלו. זה עיקרון מאוד חשוב של האסלאם. פה הוא מובלע דרך אגב, אז אחד העיקרונות החשובים של האסלאם, זה שהאלוקה הוא יכול להפתיע. זאת אומרת, שהאלוקה הוא, הוא עושה מה שהוא רוצה. זה חלק מהכל יכול שבו. אל תגביל אותו. אתה לא יכול להגיד לאלוקה, עד שמה, יש חוקים, יש דרים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. כי אתה בן אדם. אז מה אתה חושב, כל מיני חוקים? זה כלום. האלוקה הוא כל יכול, הוא עושה מה שהוא רוצה. ואחד העקרונות, לפי זה, לכן גם הוא יכול לתת תורה, ואחר כך לבטל אותו. אני אגיד, זה לא הגיוני. מה לא הגיוני? לא הגיוני לך. מי אתה בכלל? מה זה היגיון בכלל? מה אתה מדבר? האסלאם מאוד מאוד הדגיש את הגזרה. הגזרה האלוקית שהיא שרירותית לחלוטין. וזה רצון כל יכול כזה שלא אמור, אתה לא אמור להבין אותו, לא אמור להתחשב עם ההיגיון שלך. הנה מגיע הנביא, פתאום מחסל את כל מה שעד עכשיו. למה? טוב, אז עכשיו יכול להיות שיעבור מישהו אחר, ויגידו שעשינו עדכון אחרון. אז זה ילחמו. אין הדרוזים שיש להם עדכון יותר מאוחר. עכשיו הוויכוחים על העדכון, מי יותר מעודכן. אנשים יש להם ככה, זה ויכוחים כבר מי, יש עדכונים בעקבות. בסדר. אבל העניין של השרירות של האלוקה זה נושא מאוד חשוב, הרמב״ם מאוד מעריך את זה במורה נבוכה. כאן שהשרירות הזאת של רצון האלוקה פיתחה מעולם המוסלמי גישה מדעית, לא מדעית, כאילו מדעית, שלמה שבנויה על חופש הרצון, ניצול החוקי. אין חוקי. זלזול בחוקי הטבע, זלזול בכלל בסדרים הנורמליים של העולם, כי אי אפשר לדעת. הכל בעצם גזרה ממרומים, ואלוקים עושות מה שהוא רוצה כל שנייה להחליף לשנות. לחלק מזה כמובן, הנה אתם רואים, הדת בעם לביא פתאום מוחק את כל מה שהיה עד עכשיו. למה? אי אפשר להסביר. הם גם אומרים בגלל זה שיטתם שהנביא לא חייב להיות מישהו תמיד חכם. זה שיטה, הרמב"ם מציין את זה בפרקי הנבואה, מביא שדעתם, שבניגוד לפילוסופים שטוענים שנבואה זה דבר שדורש הכנה, והרמב"ם מסכים עם הפילוסופים, שנבואה זה פסגה של מאמץ, רוחני ומוסרי, האסלאם בפירוש מדבר על נבואה בלי חוקים. זאת אומרת, יכול להיות שפתאום איזה מישהו טיפש ולא תמיד חכם ולא כלום מתנבר, רק אומרים, ברוב האגדות זה לפחות שיהיה הגון. זה לא נראה טוב שאלוקים מנבא איזה מישהו שהוא מושחת. זה לא, לא נשמע טוב. אבל זה, הם לא מחייבים מאמץ, איזה סדר שמאמץ רוחני מובנה, כי זה שרירותי. מבחינתנו מה שבא מאלוקים זה דבר, זה נעלם אחד גדול. אל תחפש בו היגיון, אל תחפש בו חוק, כי זה טעות בסיסית. לחפש חוק והיגיון אנושי זה משהו ש... אין שום קשר בינך לבינו.
כן.
כל ההרצה שיש להם שכים, הם רואים את זה גודל באנשים מסוימים. שכים?
כן.
אנשי הדת שלהם. הם רואים בהם גודל, הם רואים בהם איזה בן אדם נעלה יותר או משהו. קנוע יותר. זאת אומרת, יש פה בן אדם שהוא סמל הקנייה. אנחנו דמות לחיקוי. למה? כי הוא ממש קנוע. אז אנחנו, הוא דמות להרצה, דמות לחיקוי. תראה איך הוא קנוע, גם אנחנו רוצים להיות קנוע. מה הגודל שבו? ההכנעה שלו. זה הדבר הכי טוב. המאמין, מה זה מאמין? מאוד מאוד קנוע. מה זה קנוע? הכל. אין לו, הוא רק מדבר על זה, הוא רק חשוב לו זה. רק קבלת הגזרה מעלה וזה. ולא מעבר לזה.
אני חושב שערבים תכונות כאלה של פירי אדם, אבל קטע של...
אתה עכשיו לדבר על הערבים, לא על האסלאם. סוגיה, עברת נושא.
מה, בעצם יש הבדל בתכונות?
אני חושב שכן, יש אסלאם זה דת, זה לא... ההפך, הוא אומר, אנחנו פונים לכל האנשים, הוא אומר מפורש. אנחנו קורא את כל האומות לקבל את האסלאם. יש גם אינדונזים מוסלמים, הם לא נהיים, לא ערבים. יש הודים מוסלמים. אני לא קשור לאומה הערבית.
זה נקרא לי כל התכונות שלהם, של
מלחמה. אתה מדבר על האסלאם או על...
יכול להיות.
יכול להיות, אני לא יודע. זה שתי סוגיות. זה שתי סוגיות. יש פה סוגיה אחת, הדת, דת הלוקים, ויש סוגיה של מבנה הנפש של העמים. ומה הדת משפיעה על מבנה הנפש שלהם? סוגיה אחרת. בסדר? אנחנו מתמקדים עכשיו בנושא הרוחני.
גם
אבל כמו שאתה פה ישם על כל הסיפורות מירושלים שבהתחלה הם
לא
נכנסים, לא להביחה, עכשיו
לפי
אפילו
יכולים
עם הדקק
בשביל
בגלל העניין
של
השרירותיות. יכול להיות, אני לא יודע, לא מספיק להגיד את זה. אבל מה שמענו אותנו זה העיקרון. אומר לו החכם המוסלמי, רבים ומופתים שאוראו על יד נביאנו, אולם לא מהם אנו מביאים ראיה על החובה לקבל תורתו. למה לא מהם? מכירם שהמופתים, כן, מה זה מופתים? מופתים זה דבר שהוא הוא לא קשור לאיזשהו הכנעה, איזשהו משהו שאנחנו, לאיזשהו מסר. מופתים זה מופתים. מה המסר? מופתים היו הרבה שעשו מופתים. אלא שמה שחשוב כאן זה לא המופתים, אלא העובדה שיש פה איזה גילוי מיוחד. לשון מיוחדת, הלשון, כן, צריך להסביר למה לקבל אותו ולא את אחרים. אמר לו הכוזרי, אין, אבל אין הנפש נוטה להודות שיש לה אלוף ההתחברות עם בשר ודם, כי אם בירותה מופת אשר בו יפך עצם אחד לעצם אחר, מופת שהכל רואים כי כמו לא יוכל לעשות, כי מי שברא את כל הדברים מעין, ואז גם זאת מופת אשר נעשה להמונים רבים שראו עין בעין, כך שסופר למיתי מה שראו בחלום, שבא להם בקברת איש מפי איש, בתנאי נוסף כי חקר מופת זה ויבחן בחינה אחר בחינה, אבל לפעול ספק בלב האדם, שנפש זה תעשו הדמיון ומעפק שופים, והכל תקבל הנפש ובקושי את הדבר גדול הזה, רצוני לומר, כי בורא עולם, הזה ועולם הבא והמלאכים, עושה שמיים ומאורות, יתחבר עם חומר האחור הזה, רצוני לומר לאדם, ידבר עמו משאלים שאלות ליבו ובקשתה. אנחנו רואים כאן שפה, הסוגיה המרכזית עולה בצפה, מה שלאט לאט כל הזמן ניסינו לומר, רואים עכשיו זה הולך ומתחדד, זאת שאלת המפתח, שאלה מרכזית שממנה אנחנו ניגשים לספר. שאלה מרכזית של הספר היא שאלת הקשר. כמו שקראנו לזה, כמו שהוא קרא לזה אחרי שהוא דיבר עם הפסוקות, סוד הקשר בין עניין אלוקי ובין הנפש. זה האזן, שיש פה איזה סוד לא מובן. את הסוד הזה רוצים לפענח. העובדה שמדברים על כוונה רצויה ומעשה אינו רצוי, מדברים על יחס בין כוונה העולם הרוחני ובין מעשה העולם הפיזי. בין הצד הרוחני שבי לצד הפיזי שבי, או בכלל בין הרוחני לפיזי. בין האלוק לבין האדם. כן, המושג דת או המושג אמונה מצביע על סוגיית הקשר. הקשר הזה הוא דבר שצריך להבין אותו. אני על זה באתי לכאן, לברר את הסוגיה הזאת. אתה לא מקדם אותי בשום מקום בבירור הקשר. כי אתה אומר אלוק העליון, מצוין, האדם נמוך, בסדר גמור. מה הקשר? הלשון. לשון יפה. זה לא מקדם אותי. אני נשאר בסימן שאלה, אני נשאר עם תימן. אם היית אומר לי מלא ראיות, אז הייתי הולך אחרי זה כאמר, הנה סימנים ברורים לקשר, זה עליי לא הוכחות, אבל יש סימנים, עובדה, יש קשר. בורא עולם שברא את העולם, יש מאין, הוא פונה אל האדם. פלא, לא הגיוני, אבל אני אומר, הנה, אלוקים פנה אל האדם. יש בי משהו שאלוקים מתייחס אליו. אם אתה מקטין את אלוקה, אם אתה עושה אותו לבן אדם, אז אתה שפסת את כל הנושא, כמו שהנוצרי עשה. אתה אומר שאין היגיון, זאת אומרת, אתה אומר שהאדם הוא בעצם תכלית הכל, הוא הכל. זה לא, אין פה משהו הגיוני, זהו, זה הכל מה שאתה. כל בורא עולם, שמיים וארץ, כל הכוכבים, בורא של כל עם דבריים, מי הוא בסך הכל? או משהו כמוך, זה משהו שהוא לא נתפס. חוסר היגיון. לפי המוסלמי זה חוסר מוצא. אין מוצא. מה החכם המסנימי? לא ספרנו הקדוש מלא סיפורים על משה, עליו השלום, על בני ישראל. פה פתאום הגענו לתוכן. אנחנו חייבים בעצם בשביל להתקדם. מה אנחנו חייבים לעסוק? לא רק בלשון, אלא בתוכן. מה שהנוצרי גם דיבר, כשהוא רצה לדבר על הקשר, אז הוא אמר, הוא שחם כבוד, הוא אמר, מאמין בכל מה שסופר בתורה בספר דברי הנביאים לישראל. זה היה הסימנים המובהקים של הקשר אצל הנוצרי, רק שהקשר המשיך הלאה, ופורה של ידי הנוצרי בצורה של האנשה של האלוקה. המוסלמי בסופו של דבר אומר, כן, אנחנו חייבים להגיע לאיזשהו תוכן. מהו התוכן? תוכן זה לא לשון, תוכן זה חיים, תוכן זה דרך, תוכן זה הדרכה, זה הנהגה, זה שיטה. זה מערכת שלמה, איך האלוקה, איך העניין האלוקי, לאט לאט תופס מקום בלבבות האנושות. זה מערכת שלמה, זה לא יכול להיות איזה הברקה לשונית. זה שיטה, זה צריך להיות מודרך ומונהג, עם המון הוראות, עם סימנים מובהקים, שהתוכן הזה הוא מחיה, יש לה השפעות על החיים, והוא קשור לחיים. סיפורים, הגענו לסיפורים. בסוף, בסוף, אתה רוצה לעסוק בקשר בין האלוקה לבין הבן אדם, אתה צריך ללכת לסיפורים. סיפורי משה ובני ישראל. סיפורים אשר אין להטיל ספק באמיתתם. כל אשר עשה אלוקה בפרעו, שקרא את הים, הביא בשלום שרצה בהם, טיבה את אשר כתף עליהם, הוריד אחרי זה לישראל את המן ואת הצלב 40 שנה, דיבר עם משה בהר סיני, העמיד את השמש לישוע ועזור ומכתור גיבורים, וכן כל שירה לפני כן, מבול, מהפכת סדום ואמורה, ראין כל אלה מפורסמים, אז להשאיר מקום לספק, אם יש בזה מעשה תחבולה או תעתוע דמיון. מאוד מעניין, אם תשימו לב בסעיף ת', הוא לא מזכיר בכלל את האבות. לא מוכר את האבות. יש את משה ויהושע, נכון? ויש את סדום ועמורה ומבול. אבל אין את האבות, בגלל שהאבות זה עניין גזעי. זה משפוחה. הוא נגד העניין הזה. האסלאם לא רוצה להזכיר את הנושא המשפחתי. גם הנצרות פה, העניין לא משפחתי. משה זה תוכן. במשה לא בולט את העניין המשפחתי, בולט את העובדה שיש תורה מאת השם. טוב, יכול להיות שלא, לכולם זה מתאים.
סיפורים פרטיים גם אולי לא מפורסמים בעולם.
פחות מפורסמים. יכול להיות שאברהם, כאילו הסיפור של האבות ושל יוסף פחות מפורסם. זה יכול להיות שזה גם פחות מפורסם. בכל אופן, אנחנו בסופו של דבר, יש פה חיים שלמים, היסטוריה. יש פה מערכות שהן מדברות על קשר של הנהגה, לא רק על הנהגה. אלוקים מנהיג את העולם, מעביר מסרים לעולם, ויש קשר בין המסרים לבין ההנהגה, יש שכר ועונש, יש התייחסות, כן? הנישה של פרעו, הצלת הצדיקים, לטבע את הרשעים, לתת מן שוב לצדיקים, לדבר עם הצדיקים, לעזור מלחמה נגד הרשעים, המבול, מהפכות, זאת אומרת מערכות יחסים מורכבות של הדרכה, הכוונה, העברת מסרים, המישה, תורה שהאנושות חוותה על בשרה חלקים באנושות, לפעמים כל האנושות, המבול, מהפכת סדום וגם חלקים באנושות, חוותה על בשרה שיש קשר בין בורא עולם לבין בן אדם, יש מערכות יחסים, יש תוכן אלוקי שנמצא בתוך אדם, ויש ציפיות מהתוכן האלוקי הזה, אמירה. יש חיים. כן, דיבר עם משה בהר סיני. דיבר עם משה בהר
סיני. זה לא
קורה לזה תורה, זה איזשהו סיבור, יש קשר. יש מקום כזה, שמקום הר סיני, יש איזה משהו שיש תוכן שאלוקים פנה אל האדם, פנה אל המין האנושי. לא לשון, אלא חיים שלמים. פחות חיים שלמות.
קודם אמר שאין איזה פתאום שיש תוכן?
זאת אומרת, שצריך לעזור אותו. מה שקורה. בעצם אתה הגענו למבוי סתום, ואת צריך ללכת למשהו אחר. אצלנו אין חיים, החיים נמצאים שם. טוב, אז אומר, אני צריך ללכת לאיפה שיש חיים. כן.
אין לה איתם סימפתיה לבני ישראל בעקבות הדברים האלה?
סימפתיה? זה היה, אבל נגמר. זה התבטל. כן, ביטל. היה נחמד, אבל התבטל. אבל אתם לא מעודכנים. וכמו שאין לך סימפתיה, מי שעכשיו נגיד יהיה לך, זה מישהו שלא שמע על, אני יודע מה, על חוק הכבידה, לא שמע על חוק. יש לך סימפתיה אליו, הוא חי לפני 1,000 שנה, עם החוקים של לפני 1,000 שנה. יש לך סימפתיה אליו. יש לך או רחמים אליו, ובשלב יש לך גם קוצר רוח אליו. זאת אומרת, לא, אתה יעצבן אותך, כי הוא אנכרוניסט כזה, הוא חי אי שם, הוא לא מבין שיש חוקים, אנחנו מעודכנים. אז יש קוצר רוח אליו, שישתוק. את חוק יותר היחס של האסלאם, או של רחמים או קוצר רוח. כן.
כמו קודם, בעצם החכם הסלאמי אומר שאין שום קשר של כול האדם הוא איפה, זה הכל ואין למעלה. המשך אומר לכם שכן היה עם משה.
נכון, זה מה שאני אומר. נכון, לכן אנחנו רואים שהוא עוזב אותו.
כי הוא פעם כן היה והיום
לא. הכוזרי אפילו לא עונה לו, תסתכל, הוא עוזב אותו.
כאילו זאת הסתירה שפעם כן היה דבר כלשהו, עכשיו אתה אומר שהאדם הוא זה ולא יכול להיות קשר.
אתה אומר מציא שיש קשר אחרי, אבל הקשר בידיעה הוא הקשר שהיה, ושם אנחנו מדברים כן על קשר, על חיים, על הדרכה, על מסרים. אם יש פעם קשר, זה שם. כן. יש פה כמה דברים. קודם כל אנחנו רואים את קריאת ים סוף כדבר המרכזי, נקודת מוצא. חושבים שקריאת ים סוף זה מזה אנחנו מתחילים, קרא את הים, זה הדבר. רואים שקריאת ים סוף זה הדבר הכי חזק, קודם כל כנראה הדבר הכי מפורסם. רואים גם במה שרחב אומרת, וזה כאילו הדבר הכי מפורסם, קריאת ים סוף, וכנראה גם הדבר הכי מהפכני, הכי לא, משהו שהוא לא, שאי אפשר לאכול אותו בשום צורה שהיא. קריאת ים סוף, שורש כל הניסים כולם. זה הנס, זה הידיעה. רואים גם בהגדה של פסח, ביטויים כאילו, זה הנס הכי גדול. כן, אצבע פה, יד שם, זה משהו אחר לגמרי. שורש כל הניסים זה קריאת ים סוף. אז בעצם קריאת ים סוף זה שורש לכל המהפכה, בורא העולם, כן, נמצא. כן, פעם, כן, שרים, שם מתגלה כמלך, ההנהגה, קראת עם סוף, זאת המהפכה הגדולה ביותר מאז בריאת העולם. וכאן עכשיו הכל נגזר מזה, קראת עם סוף, עכשיו צריכים לפרש את הכל מסביב. אז גם את המבול אנחנו נפרש כמו קראת עם סוף, זה כמו ואמרה כמו קראת עם סוף. מזה הכל, זאת נקודת המוצא. אנחנו נראה את זה גם בהמשך. בתחילת הדברים הכוזרי אמר שהוא ישאל את הנוצרים את המוסלמים, ואשר ליהודים די לי במה שנראה להם כל מיותם נתונים בשפל מוטה מספר שנויים על הכל. אז קודם כל אפשר להבין שהוא כמלך יש לו אחריות על המדינה שלו, על הממלכה. הוא רואה שיטת חיים שלו לא הצליחה, לא, שאני לא אצליחה ברמה הלאומית ובינלאומית. אז הוא לא, אני לא אלך לשיטת חיים שנכשלה, שזה סיכון. אני לא, זה לא, אני יכול לצאת להרפתקה סתם פרטית. אני, יש לי אחריות. אז לכן הוא לא ייקח, לא, לכתחילה הוא לא ילך לשם. וחוץ מזה, יש ציפייה. מעבר לעניין שזה לא כדאי, יש ציפייה שמי שחי נכון, על פי העניין האלוקי, מי שהעניין האלוקי נמצא אצלו, זאת אומרת שבורא העולם, מנהיג העולם, מי שבעל הבית על העולם, מרוצה ממנו, הוא מממש נכון את העניין האלוקי, מעשיו רצויים בעיני אלוה. יש איזו ציפייה שהוא, שהעולם יאיר לו פנים, שהוא חי נכון, הוא חי לפי העולם, לפי חוקי המציאות, לפי איך שאלוקים רוצה שם שיחיו את המציאות. איזו ציפייה הגיונית שהוא יהיה, שהעולם יאיר לו פנים. ואם אני רואה שהעולם לא מאיר לו פנים, הוא נתון בשפל, הוא סנו, העולם לא, לא מסתדר איתו. והוא אומר שבעצם הוא לא מסתדר נכון, כן? הוא לא עושה את רצון האלוקה. מעשיו אינם רצועים בין האלוקה. אחרת הוא היה נמצא במקום אחר, הוא היה שיתוף פעולה בין אלוקה לבינו. ופה אחד הדברים של המוסלמי, הדברים השתנו. כיוון שבאצל הנוצרי, שהוא דיבר על העם ישראל, הוא דיבר בעיקר על השכינה. כן, היה אותות ושכינה, זה משהו נפלא. כן, סיפורים של דברי הימים מפורסמים שהתמידו זמן רב. אבל המוסלמי מתאר את מערכות היחסים בתנך פה לתיאור יותר שלם. זאת אומרת, אלוקים כמנהיג עליון שלא סולח בקלות, שלא מבטר, אלא מדריך, ולפעמים ההדרכות הן כואבות, ושופט, המשפט לפעמים הוא נורא והיום, וזה חלק ממערכות היחסים. חלק ממערכות היחסים האלוקה זה שמי שקצף עליהם תובע בים, ומי שרשע תובע במגול. יכול להיות שיש עם שהאלוקה קשור אליו. וחלק ממערכות היחסים לא לבין האלוקה זה שאלוקים גם כועס עליו וגם משפיל אותו וגם זורק אותו לגלות. כלומר שאנחנו רואים את האלוקה לא רק כדמות סלחנית אלא כמנהיג עליון שופט כל הארץ שדורש דרישות ומשתתף גם בצורה קשה עם המציאות. ובמובן הזה יש פה אולי פתח לחזור ליהודים, כי אולי באמת זה שהם מושפלים היום זה חלק מהתקשורת בינה לבין עניין האלוקי. ואני אכן אין לשאול כי הם את היהודים שהם שריד בני ישראל, ואני כי הם הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוקה תורה בארץ. זה בסוגיה אלוקה וארץ וקשר ביניהם. האם יש תוכן אלוקי בארץ? דעת אלוקי. דעת קשר. האם יש קשר בין אלוקים לבין העולם, בין אלוקים לבין האדם? מה טיב הקשר? מה סודו של הקשר? על מה הוא בנוי? איך הוא בנוי? איך מפתחים אותו? איך מרחיבים אותו? האם אפשר לחיות על טיב? האם הוא יכול להיות נושא? זאת הסוגיה שהאנושות מוטרדת ממנה. הסוגיה הכי מרכזית שהאנושות מוטרדת ממנה מאז ועד היום היא מה מקומו של התוכן הרוחני בחיי האדם. האם הוא יכול להיות קשור לחיי האדם? כמה הוא יכול להיות קשור? מה משמעות הקשר? האם הקשר זה מוביל לאחד שהוא? זאת הסוגיה החשובה ביותר שהאנושות מוטרדת ממנה. והאנושות פה מפלסת את דרכה. האנושות שעברה דרך המדע, עברה דרך החולשות האנושיות, הוותרנות, הנחת הקומה האלוקית, ועברה דרך היפוס האדם, הרצת האלוקה, צריכה להגיע בסופו של דבר, גם אם זה ייקח הרבה זמן, עד שהיא תקפור בעבודה זרה, תקפור במדע, תקפור בזה, תקפור בזה, היא צריכה להגיע לשאלות אמיתיות. אז שלח לקרוא לאחד החכמים היהודיים וישאלהו לאמונתו. אמר לו החבר, אני מאמין באלוקי אברהם יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים, וחלקלם במדבר והנחלם את ארץ כנען, אחרי אשר הבירם את הירים ואת הירדן במופתים רבים, ואשר שלח עליהם את משה בתורתו, ואחריו יצא נביאים, שכולם קראו לצורתו בידם שכר טוב לכל שומרה, ועונש לכל עובר עליה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת, ודברים ארוכים. סעיף י' מכיל בתוכו את כל עולם האמונה. מכל הספר, אחר כך במיוחד האמר ראשון, האמר ראשון הוא פירוט של סעיף י' קודם כל, מבחינת הסעיף אנחנו רואים, יש פה חלוקה לפני חלקים. מי מאמין לו? קברם צלקוב אשר הוציא בני ישראל, ואשר שלח עליהם. זאת אומרת, יש פה שתי סוגיות. הם לא מהלך אחד. שרוצים בני ישראל אותו מוספין וכולי וכולי, ואשר אותו אלוקה שלח את משה לתורתו. כיוון שאנחנו רואים שזה לא לפי סדר כרונולוגי. שרוצים בני ישראל אותו מוספין, חלקלם מדבר עם חלם את ארץ כנען. ושלח את משה לתורתו מופיע אחר כך. זאת אומרת, אין פה סידור כרונולוגי בסעיף, אלא חלוקה לפני שני יסודות, שני צדדים, של הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם, של ריבונו של עולם איתנו. או כמו שאנחנו אומרים בתפילה, בברכות כל יום, השם בחר בנו מכל עמים, ונתן לנו את תורתו. לפני יסודו, הבחירה מכל עמים, ונתינת התורה. יש את הצד הסגולי, בחירה מכל העמים, צד אחד של הקשר, הצד השני, נתינת התורה, לא הצד הסגולי, אלא בעקבות הסגולה, בעקבות הקשר העקרוני, יש קשר מוסף, שהוא הקשר שסביב התורה. צריך להבין את ההבדל בין שני הקשרים האלה. הצד הראשון, אני מאמין באלוקי אברהם יצחק ויעקב. כלומר, כמו שאנחנו גם, כשאנחנו מתחילים להתפלל, אנחנו לא אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם שברא את העולם. אלא זה שאנחנו יכולים לפנות אל ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, שורש כל התפילות שלנו מתחיל לברכת אבות דווקא. כל התפילות שלנו מתחילות ברכת אבות, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. ומשם מתחילים את כל התפילות. לא מאלוקינו מלך העולם, אלא מאלוקינו ואלוקי אבותינו. מפרטים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אנחנו לא אומרים אלוקי אברהם יצחק יעקב, אלא כאילו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, פירוט. משם אנחנו מתחילים את כל עבודת השם שלנו. כל העבודה, כל התפילה, כל העמידה שלנו לפני האלוקה מתחילה בברכת אבות. מי שלא כיוון ברכת אבות לא יכול להמשיך להתפלל. ואתה איזה חובת תפילה. מי שלא כיוון ברכת אבות. מי שלא כיוון ברכת אבות, אין תשתית בכלל לכל המשך הפנייה שלו לאלוקה. כלומר, כל תוכן האלוקי, כל היחס שלנו לתוכן האלוקי, כל הקשר לתוכן האלוקי, מתחיל בעובדה שיש תוכן אלוקי בנו. זה שהנשמה שלנו היא חלק אלוק ממעל, זה שיש בתוכנו גילוי עליון, זה הניצוץ, זה השורש, מכאן אפשר להתחיל לפתח זאת. אלמלא שהיה בתוכנו עניין אלוקי בנו, אין לנו שום קשר. אין קשר. אין תפילה, אין מצוות, אין שום דבר. כי אין בנו כלום. כל מה שיש לנו, כל מה שיש בנו, זה רק העובדה שריבונו של עולם טבע, נתן תכנים רוחניים עליונים בתוך ליבותיהם של אברהם, יצחק ויעקב. תהו השם אלוקים אשר בחרת באברהם. משם הכל מתחיל. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, יש תכונות אלוקיות שהתגלו באברהם, תכונות אלוקיות שהתגלו ביצחק ושהתגלו ביעקב, ואנחנו בניהם. ומכוח שאנחנו בניהם, אנחנו גם יש לנו באופן גנטי תכונות. הראיה, תראה, בגלל שבני ישראל הם בני אברהם, יצחק ויעקב, לכן הם יצאו ממצרים. הסיבה שהם יצאו ממצרים זה לא בגלל שפרו הוא רשע, כמו שהמוסלמי תיאר. זה לא שפרו רשע וישראל טובים, ולכן האלוקה בא כמו איזה אביר גדול ובא לטובת המסכנים ויקע את הרשעים. זה נכון שפרו רשע, אבל לא בגלל זה ישראל יצאו ממצרים. כי הרבה עמים אחרים היו גם נתונים לכל מיני רודנים אחרים, ושם לא התגלו אותם פלאות של יציאת מצרים לקראת ים סוף. השורש ליציאת מצרים זה שזה בני ישראל הוציאו אותם באותות ומופתים למצרים. פרעה לא מוזכר כאן בכלל. יציאת מצרים מהלך אחד עם חלקלם במדבר והנחלת ארץ כנען. הנחלת ארץ כנען? אצל המוסלמים הנחלת ארץ כנען זה העמיד את השמש ליהושע ועזרו במלחמתו בגיבורים. יש פה גיבורים, אנשים חזקים, יהושע החלש, אלוקים עזר לו במלחמה. זה הנושא. אלוקים עזר לו במלחמה ליהושע נגד הגיבורים. זה נכון. ינחילם את ארץ כנען. למה ינחילם? כי הם בני אברהם יצחק ויעקב. זה הנושא של ספר יהושע. בני אברהם יצחק ויעקב מקבלים בגלל האיחוס שלהם, אז יש להם חלק או לא קמימל, ארץ מיוחדת. מה זה ארץ כנען? הוא לא הזכיר את הארץ כנען, הוא רק הזכיר מלחמה המוסלמים. אנחנו לא מדברים פה על המלחמה, אנחנו מדברים על ארץ כנען. יש ארץ מיוחדת שהיא מתאימה למי שהוא יש לו עניין אלוקי בתוכו. כמו שמתאים לו שיוציא אותו ממצרים, כמו שמתאים לו שיזון אותו למדבר 40 שנה, מתאים לו להגיע לארץ כנען. ולכן מתאים לו גם להעביר אותו את הים והירדן. הדגש הוא לא להטביע את המצרים. העבירם את הים. וגם את הירדן ביחד. זה אותו נושא. כי לכל זה שני נושאים שונים. היה זה להטביע את המצרים. הירדן סתם התגבר על מכשול מים. זאת הסוגיה. העבירם את הים ואת הירדן בנושאים רבים כחלק מיותם בני אברהם יצחק ויעקב. מצד זה, המדרש אומר, בזכות אברהם, כן, בזכות מה נבקע הים, בזכות ויבקע עצי עולה, כך אומר המדרש. בזכות הויבקע עצי עולה, זכו לנבקעו נבקע הים. אז קודם כל יש פה את העניין המשפחתי. יש פה תוכן אלוקי בתוכנו, ולכן מתוך זה, אם מלא זה לא היה שום דבר. יש בנו. לכן כמובן זה לא פונה לאנושות. לכן כמובן אנחנו לא מדברים על האלוקה מצד עצמו. זה לא נושא. הקשר איתו לא מתחיל ולא יכול להתחיל מצד היותו בורא עולם. לא מצד זה יכול להיות קשר. להפך, מצד זה לא אמור להיות קשר. אלא הקשר הוא מצד לא בריאת העולם, אלא בריאת עם ישראל. בריאה מיוחדת במינה, יש ברוך הוא ברא בריאה. הוא ברא משפחה, אנשים, שיש בתוכם תוכן אלוקי. והתוכן אלוקי הזה עובר בירושה. כיוון שיש תוכן אלוקי משפחתי, לאור זה יש גם הדרכה. אשר שלח עליהם. משה זה לא בן אדם שאלוקים דיבר איתו, כמו שמתאר החכם המוסלמי. זה בן אדם שאלוקים דיבר איתו. אלוקים דיבר בן אדם. יכול לדבר עם מישהו אחר גם כן. כל מיני בני אדם יכול לדבר. הוא דיבר עם משה, עם מוסה. יכול לדבר גם עם אחרים. לא. הוא שלח עליהם, משה הוא שליח לבני ישראל, אין לו מעלה מצד עצמו. משה הוא לא בן אדם שזכה, אלוקים דיבר איתו. הוא שליחו של ריבונו של עולם אל בני ישראל. זאת אומרת, בני ישראל זה הנושא. הקשר בין ריבונו של עולם לבני ישראל, משה הוא רק תוצאה של הקשר. מהי התורה? התורה פענוח הקשר. לפענח מה טיב הקשר. יש קשר. ביולוגי. טבעי. מהו הצופן הגנטי הזה? מה כתוב שמה ב-DNA הזה? זה התורה. התורה זה הניסוח של ה-DNA המיוחד שנמצא בתוך ישראל. תצלום רנטגן של סגולת ישראל. מה, מי אתה? רוצה לדעת מי אתה? יש שליח שספר לך מי אתה. הוא נשלח אליך, אז תספר לך מי אתה. התורה היא לא תוכן כלל אנושי, היא לא דבר האלוקה אל האנושות, היא לא חלק מהניסים בכלל. הניסים נעשו, לא, נעשו לעם ישראל מצד היותם בני ישראל. התורה היא לא חלק ממערכת הניסים, התורה הבנויה עניינה הדרכה. לכן הוא מחבר את משה לנביאים. מה זה אלפי הנביאים? הם ממשיכים את מפעלו של משה. כל הנביאים מתוארים כממשיכי דרכו, אלפי נביאים אחריו. מה הם עושים הנביאים? הם לא אנשים שזכו לזה שאלוקה דיבר איתם, הם כולם שליחים, הם המשך של אותה שליחות, הם באים על אותו, על אותה משבצת. אלוקים שלח אותם לבני ישראל, מכוח זה שבני ישראל יש להם תכונות מיוחדות. כל הנביאים, מה הם עושים? אין להם שום נבואות מיוחדות, הם כולם קוראים את תורתו. זה הכל. זכרו תורת משה עבדי, חיזוקים לתורת משה. אין להם שום, אין נביא רשאי לחדש שום דבר. הנביאים כולם ממשיכים את אותו עניין. אין שום חידושים, שום שינויים. אותו נושא חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם. אלוקים פונה אל בני ישראל, וצריך לחזק את נושא פענוח הקשר הזה. לכן כל ההנהגה, אינה ההנהגה, שכר טוב לכל שומה ועונש לא עובר עליה, גם כן שייכת למי, למי שההדרכה פונה אליו, לבני ישראל. יש כאן שני צעירים, ציר אחד, ציר הסגולי, ציר השני, ציר ההדרכה והשכר והעונש. כן.
הוא לא אומר שהרצות והרצים הם סימן לזה שהחדש בו הוא כפות בחר ואהבת הדולדת.
התוצאה.
התוצאה.
נכון.
מה התמיסות? זה לא יצא
למחליק, זה מה שהוא אומר? אנחנו מאוד המחים, הסיפורים. אתה אפילו לא מנסה לשכנע אותי. אפילו לא מנסה להוכיח לי משהו. יש לי סיפור. אני במשפחה שלי ככה מקובל להגיד שאנחנו משפחה שאלוקים אוהב אותם, אנחנו המשפחה הכי טובה ואין פה המשפחה שלנו, ולכן אלוקים אוהב רק אותנו ורק לנו עושה ניסים, ואבא שלי הכי חזק בעולם. איזה? מה? אין שום דבר, שום כלום. כן,
לגבי העניין של הלווה מצפח יעקב, אז אין פה כוונה שכאילו בגלל שהם היו, זה עזר כאילו...
לא כתוב, לא כתוב, אלוקי אברהם יצחק יעקב, למה ככה? מה נעים גורלם? למה זה גורל? גורל. למה?
מה הכוונה שכאילו בזכות זה הוציא אותם?
בגלל שהם בנה, יש להם פרוטקציה, מה הבנים של אברהם יצחק יעקב? אתה בא לתפילה, אתה בא להתפלל לריבונו של עולם, תגיד לי, מה אתה בא להתפלל? אתה חושב שאלוקים מתייחס אליך בכלל? איך אתה בכלל ניגש לתפילה? יש לי פרוטקציה. אבא שלי, חבר, אני הבן של. אלוקי מעולם, אתה לא מחכה יעקב? מכיר, נכון? טוב, זה אפשר להתפלל. אנחנו באים להתפלל רק בזכות הפרוטקציה. אלמלא הפרוטקציה, אין לנו שום דבר. אשרינו מה יפה רואה שאתה נולד, שמי אנחנו? אומר אברהם יצחק יעקב, אנחנו עמך, איך אומרים בבוקר? אדם הוא כלום, מותר אדם מנממה עין, שהכל אבל, אבל אנחנו עמך, אבל לבריתך, בני אברהם עמך, זה הכל מה שיש לנו. מה היתרון שלנו? פרוטקציה. זאת אנחנו הבן של, זה הכל. אז אין מה לעשות, אנחנו חייבים להתייחס אליו.
פרוטקציה זה אוגי הוא כזה, קטע שכאילו יש לי עניין של התכונות.
אוקיי, אני אומר את זה בצורה קיצונית, אבל זאת אומרת שאין פה משהו משכנע, יש פה איזה סיפור משפחתי שאנחנו פרוטקציונרים אצל אלוקים, ובהתאם לזה יש מערכת שלמה של הדרכות. כן, לכן כמובן אין פה פנייה, יש פה הפך מפנייה לנושא, פה הסתגרות, אין פה שום פנייה, זה הפך מפנייה, זה אתה לא פונה להיגיון של אף אחד, למצפון של אף אחד, אתה לא מנסה לשכנע אף אחד, פלוס אומר לי סיפור משפחתי, זהו, שאלת, עניתי. תגיד משהו שיגרום לי תגובה, אי אפשר להגיב אפילו לסיפור כזה. אי אפשר אפילו להגיד, כן, נראה לי, לא נראה לי, נגד, נגד. יש לך סיפור. זה לא קשור על אף אחד. זה לא אלוקי העולם, זה לא... יש לי אלוקים שלי. אברהם, פת יעקב.
כן.
איפה פנייה? כלום. אנחנו נצטרך לברר אותו. אנחנו נצטרך מאוד לברר את סוגיית הפנייה לאנושות. סוגיה מרכזית מאוד, אבל נראה לי שתהיה רק מאמר שני. רק מאמר שני. זה לא בסיס האמונה. הפנייה. פנייה לאנושות היא לא בסיס האמונה. כן, כשהקדש בחומותי את ישראל ממצרים וגם במעמד על סיני, לא מתואר שם, לא, אין שם פסוקים, הרבה פסוקים שמדברים על הנושא. זה לא נושא. לא במעמד על סיני ולא יציאת מצרים. הנושא הוא לא טובת האנושות, אלא הנושא הוא, אתם לאברהם, יצחק ויעקב, נשבעתי לאבות. שבועת אבות, שבועת אבות, שבועת אבות, ואין ברירה. נשבעתי לאבות. מאמר ראשון כולו מחולק לשני חלקים, אפשר כבר עכשיו לומר, ישנם שני משלים, שני משלים על מלך הודו, במאמר ראשון. אנחנו נלמד בסעיף י"ט משל אחד על מלך הודו, ומשל אחר יהיה בסעיף ק"ט, משל שני של מלך הודו. ושני המשלים האלו מחלקים, אפשר לומר את מאמר הראשון, שני חלקים לא שווים. החלק הראשון של בעצם שכולו המשך של מלך הודו, משל מלך הודו הראשון, יעסוק בישראל, והמשל השני קופטט ואילך יעסוק בעיקר בסוגיה של הנבואה והשכר והעונש. כמתן תורה יהיה בעצם חוליית חיבור, כמו שאנחנו רואים גם כאן משה בתורתו, חוליית החיבור בין שתי הסוגיות, בין ישראל לבין סוגיית הנבואה ושכר ועונש. כן, התורה ניתנת לנו בגלל שאנחנו מישראל, וכתוצאה במתן תורה יש נושא הנבואה בכלל ושכר ועונש. כאילו אם היו שואלים את הכוזרי מהי מקרה היהדות, אז זה אומר עיקרון ראשון שאנחנו בא אברהם יצחק ויעקב, עיקרון שני שמשה נתן תורה ויש נבואה, ועיקרון שלישי שכר ועונש. בשיחות של הרב יהודה הוא מביא משל מתחילת מסכת שבת. יש אני ויש עשיר. אני נמצא בחוץ והעשיר נמצא בתוך הבית. המשנה מסכת שבת אומרת שיש מצב שנקרא פשט העשיר את ידו והניח בתוך ידו של העני, ויש פשט העני את ידו ולתוך ידו של העשיר. אז הוא אמר שזה בתור משל לשני סוגים של בירורי אמונה. יש בירורי אמונה שהעשיר, כן, מישהו מלא אמונה, רואה אדם עני בחוץ, שחסר לו, יש לו שאלות, סיבוכים, פושט את ידו ומנסה להזין את העני שנמצא מחוץ לבית, ולעזור לו איפה שהוא נמצא, אני בדעת, אני בשאלות. יש ספרי אמונה שהם, העשיר לא יצא מהבית שלו. ואני, אם אתה רוצה, אתה רוצה לקבל תזונה, תבוא אליי. תשלח את היד פנימה ותוכל את מה שאני לא אצא בשבילך, אתה תבוא לפה ותוכל את מה שיש לי לתת לך. וזאת אומרת שאתה תתאים את עצמך לבית שלי, אני לא אתאים את עצמך אליי. וספר הכוזרי הוא מהסוג השני. ספר הכוזרי הוא לא ספר שבא לשכנע, הוא לא ספר שבא להתמודד עם שאלות וסיבוכים, הוא ספר שבא לתאר תיאור אידיאלי ביתי, כן, תיאור של המגרש הביתי שלנו, איך אנחנו רואים את עולם האמונה. למי שבא אלינו, אתה רוצה לבוא לדבר? זה העולם האמונה שלנו. לא באנו לשכנע, לא באנו להוכיח, לא באנו את השאלות, לא לעזור לנבוכים. יש ספרים כאלה. ספר הכוזרי, בפירוש ספר שנקודת המוצא שלו וגם כל המהלך שלו, אדם שבא אלינו, אתה בא לכאן, זה המגרש הביתי שלנו. אני אדבר רק בשפת המגרש הביתי. גם כשיהיו לפעמים מסעים ומתנים, הם יעשו מאוד מאוד באווירה של אנחנו לא מתאמצים לשכנע, אנחנו לא מתאמצים להוכיח משהו. זאת אווירה של משפחה, כמו שאדם בתוך המשפחה שלו יש דברים שהם קודמים לשכנועים וקודמים להוכחות. הבית, זה הבית שלנו. המשפחה שלנו, משפחת אברהם יצחק ויעקב. על זה צריך להקל, להבין טוב טוב מה זאת אומרת שאנחנו בונים את האמונה שלנו על עניין המשפחתי הזה. איך בדיוק אנחנו בונים כאן את עולם האמונה? אמר חתימה טובה.
כל הזמן התקרא אותם מה שאמרנו בשיעור שעבר שכל העיקר כל העיקר זה הלשון.
כן, אני אסור על זה שהוא דיבר על מה יש. טוב, יש פה באסלאם יש בעצם מצד אחד איפוס כל מה שעד עכשיו הכל התאפס חזרה למצב אפס. אתה נביא בחותם הנביאים, ומה העניין של בחותם הנביאים? לבטר כל תורה שקדמה. זה עיקרון מאוד מאוד יסקודי באסלאם, שזה העדכון האחרון, וכל מה שלפני כן בטל. איפוס של כל מה שלפני, זה שיממון של כל מה שהיה לפני כן. כל התרבות, אין ניסיון לאמת דברים מעבר. איפוס. זה צד אחד של האסלאם, ולכן ההתנגדות מאוד חזקה. זאת האסלאם הוא לא... מפתה, הוא יותר, השיטה שלו הייתה יותר כוחנית יחסית, סיבה שקרוב הוא שליטה, הכנעה. אז לא יכול להיות שיש משהו שנמצא שמרים ראש בעולם, ואז כשאלה את השאלה טוב, מה כן? זאת אומרת שאין כלום, כל מה שהיה עד עכשיו הכל אפס, גזרה, הכל מדבר שממה, הכנעה מוכנית. אבל מה כן? אז מה שיש זה ספר. הספר הזה, הם לא אומרים שהספר הזה הוא נבואה שקיבל מאלוקים, כי אלוקים לא, אין לנו קשר איתו. והספר הזה הוא ספר מלא חוכמה, הם אומרים שהוא הגיע דרך איזה מלאך, בחלום, משהו כזה בצורה כאילו מאוד מאוד עקיפה. טוב, מה המיוחד בספר הזה? המיוחד בספר הזה זה לא התוכן שלו. כי, למה? כי תוכן זה דבר שקונה לאדם, ותוכן שפונה לאדם לא יכול, במהותו לא יכול להיות עליון. תמיד יש כיסאות לבני דוד, לא חסר, חלק הזה, אבל תמיד יש. אז כאילו לא, אדם לא, תוכן במהותו לא יכול להיות תוכן רוחני, כי אם הוא פונה לאדם, אדם כמו שאנחנו מכירים אותו, לא יכול להיות שתוכן פונה אליו. ודאי שהוא... אין פה תוכן עליון. אז מה יש בספר הזה? איך פה לשון מוכלע. אבל הדבר הכי גבוה שאנחנו מסוגלים לקלוט אותו בני אדם, זה יופי. אסתטיקה. הדבר הכי יפה שאנחנו עושים. כי תוכן רוחני אנחנו לא יכולים לקלוט. והכי נעלה שאנחנו יכולים לקלוט זה משהו שנראה יפה. אסתטיק. הלשון של הקוראן, ככה נתואנים, הלשון שלו מופלאה. השפה. בכלל, אנחנו רואים שהערבים, הם הדגישו מאוד את הנושא של הכתב. הכתב אצלהם הוא מערכת של קישוטים. כמו איזה קישוט, ככה, אנחנו כותבים דברים שקשורים לדעת, אז הם משתמשים בכתב בתור קישוט. זה כאילו הדבר הכי נעלה שיש. מבחינת תוכן, אין שום דבר נעלה שם. אין איזה דברים מדיונים שם, אין איזה דברים מרומם, יש שם כל מיני סיפורים, קצת כל מיני מרוקם, ובעיקר זאת כל מיני סיפורים. ואין שם איזה דברים מדיונים מרוממים.
אין שם תורה, אין
איזה
תורה שם?
זה לא בדיוק תורה, יש שם, זה ספר עם הרבה סיפורים, קצת אמירות כנף, ויש תורה שבעל פה בעקבותיו. זה ספרות פרשנית מאוד מאוד ענפה, שהיא כמו תורה שבעל פה כזאת. זאת אומרת, אני מסביב לזה. התוכן הוא לא תוכן שאתה אומר וואה יש פה איזה דברים עליונים, מעסקים דברים רוחניים, סודיים, משהו. המון סיפורים, חלקם מוכרים לנו, חלקם לא מוכרים לנו מהמקורות שלנו, והרבה דברים שהם אמירות פשוטות, שהם לא איזה דברים שאתה מתרשם, זה משהו מדהים. אז מה הנקודה? הלשון. מילא, יש פה בעיה עקרונית, שזה לא אפשר ל... איך אתה יכול להעביר את זה? נגיד אתה מתרגם. אתה מתרגם, אתה עובר לתוכן. השפה הלכה לאיבוד. אז לכן, אם כל מה שיש כאן, אז אומר המלך הכוזרי, מיד הוא אומר, בסעיף ו', אשר לפל אשר בספריכם. זאת אומרת שהפל הוא כתוב ערבית, הפל הוא בשפה, הפל הוא בלשון. אבל אני לא יודע ערבית, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא יכול להבחין שהספר הוא מופלא. כי גם אם יתרגמו לי את הספר, אם אני לא אפגש עם הפלא, הפלא ילך לאיבוד. זאת אומרת, שבעצם מה כמול מאחורי הדברים? אין פה תוכן רוחני. זה בעצם מה שעומד מאחורי הטענה של המלך. אתה לא בא אליי, אומר לי, יש פה תוכן רוחני שפונה אל המין האנושי. לא. אם היה תוכן רוחני שפונה אל המין האנושי, אז הוא היה פונה. הוא לא פונה. אבל יש פה איזה פלא, שום, אני אמור להתפלא. מה ההתפלות הזאת אמורה לעשות? היא לא אמורה לרומם אותך, כי אין רוממות. הפעילות הזאת אמורה להצדיק את החיסול של כל מה שהיה לפניכם. למה זה אמור לעשות? זה כל מה שהלשון אמורה לעשות, להצדיק את החיסול. אז מה נשאר? עם מה נשארנו? עם לשון יפה? לא רוממנו את האדם, לא העלינו אותו, להפך, אנחנו ראינו לאיפה האדם בסוף מגיע. האדם הוא מאמין, הוא מאמין, מאמין, מאמין. ומה אתה מאמין? לאיפה התרוממת בסוף? בסוף כל הדרך הגעת לפסגת הרוממות, הגעת לגן עדן, למטרה העליונה ביותר, לעולם שאחרי העולם הזה, למה הגעת בסוף? עולם חומר. זאת אומרת, מראש כל הציפיות מהאדם הן מאוד 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 נמוכות. למה כבר אפשר לצפות במין האנושי? המקסימום שאדם יכול להגיע אליו זה משהו חומרי, לתוכן רוחני.
אז למה דווקא איתם הוא
אדם רוחני? כי העיקרון הוא בעצם, אז מה נשאר, איזה מסר נשאר לך בעולם הזה? חיסול כל השאר, שלילה של כל השאר. מה כן? האמירה החיובית היא מאוד קטנה בסופו של דבר. הדגש הוא ביטול של כל מה שלפניכם. טוב, ביטלת את הכל, ואז אין אלוקים חוץ מעלה ואין אבי חוץ ממוחמד. זה המטרה שלה. לא, מה כן? לא. אין מישהו אחר. שלילה. אין אלוקים ואין נביא אחר. אז מה כן אבל? מה הם אומרים? מה אתה מאמין? תקנה, תבטל, תשפיל. העיקרון, מה שחשוב לנו מבחינת הבירור הרוחני, החוסר אמון בעניין האלוקי ששורה בתוך האדם. בסופו של דבר זה יוצר שממה. שיממון, בעולם הזה יש שיממון רוחני, והציפיות הן חומריות מאוד מאוד מהאדם. כל מה שנשאר זה לשלול. כל מה שאתה אומר זה לשלול. בשלילה היא לא על ידי זה שאתה אומר שיממון מאוד מאוד גדול ומרומם, ומרוב התרוממות, זה דברים הקטנים נופלים. אז אם אתה רוצה לשלול משהו ואין לך משהו אחר טוב להציע, אז מה אתה עושה? אתה שואל? ואם הוא לא רוצה לשאול, קוראים לו את היד, עד שהוא ירגיד, כן, כן, נכון, אתה תודה. כל איגרת תימן, זה האיגרות של הרמב״ם, שאומר, אתם, כולם היו על מוהדים שבאו וקפו את כולם להאמין במוחמד. והרמב״ם זה הכל, אתם אומרים, מה אכפת לך? אתה לא, אין משהו חיובי. אתה רק אומר, לא, 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 זה לא, זה לא, זה לא. זה נופה ולחוף. אתה יכול לקופף בן אדם ולהכריח אותו להגיד שאין דעת אחרת חוץ ממוחמד, אבל... זה לא דורש מאדם שום דבר מעשי, זה לא משהו חיובי, אין עבודה זרה, אין משהו רוחני, שום דבר רוחני.
מה זה שהן מצוות? יש להן כמה מצוות.
איזה מצוות?
לא להשתמשיר.
זאת אומרת שישנם דברים שאומרים לאדם, תשמע, אין לך מה, בוא לא נעשה חגיגה. מה זאת אומרת? האדם אסור לו להיות במצב של שחרון או של איזה, להיות מבסוט מדי מעצמו, כי אנחנו צריכים לזכור את ההכנעה, כן, את ההכנעה מול האלוקה, כמה אנחנו קטנים, כמה אנחנו כלום לומד על הכזה, ההתבטלות אל האלוקה, כן? ולכן צריך להיזהר לא להיות בעולם הזה באיזה מין רוממות כזאת אישית, לשתות הרבה, לאכול, קצת לתת להשתכר, אבל זה לא מצד החומריות, שאדם להיזהר מחומריות, זה בסדר להיות חומרי, רק אל תהיה... אל תהיה גאה מדי, אל תהיה זכוך דת, אל תהיה זכוך דת. אבל בעולם הבא אין הגבלות. זה רק פה שלא תשכח. זה הדבר היחידי, מה יש? יש את זה, ויש תפילה, זה בעצם להיכנע, וג'יהאד. ג'יהאד זה אחד מהעקרונות, מה? מצוות צדקה, יש שם? זה אחד מחמישה. מה? לא, זה יפה, זאת אומרת שיש כאילו, אומרים לאדם... מה זה? לא, זה לא מצווה. זה לא מצווה דתית. יש שם, נדמה לי, 5 מצוות, אם אני זוכר נכון. אבל זה לא מצווה. לא. אמר אוריאל, מי שרוצים להדריכו לקראת האמונה בדבר האלוקים ולאמת לו, כי האלוק מדבר עם בשר ואדם, והוא מרחיק זאת. צריך להוכיח לו זאת בעובדות מפוסמות שאין לי פחותם. זאת אומרת, יש פה, האסלאם הוא אוכל את החבל בצורה קיצונית בשקת קצוות שלו. מצד אחד הוא מאוד מרחיק את הקשר בין אלוקים לבין אדם. זאת אומרת, המהלך הוא מהלך מאוד פילוסופי, כן? האלוק הוא אחד וקדמון, ואלוק הוא לא גשמי, בסדר, הרחקה מאוד של האלוקים מהאדם. מצד שני, בכל זאת יש משהו. מתח כזה גדול, בין המרחק בינינו לבין אלוקים. מצד שני, שיש משהו, צריך להסביר לך אתה מגשר על הפער הזה. ומה, איך אתה מגשר על הפער? הלשון. זה הגישור על הפער. הלשון המופלאה. אז זה מה שיש, הספר, הפלא. אני מה לעשות איתו. אם היה לי תוכן שעל ידו הייתי מגשר על הפער, טוב, אבל אין לי תוכן אפילו לאחז בו. אז זה לשון ערבית, פילית, שאני לא יכול להבין אותה, בעצם זה לא רק טענה, אני כוזרי, אני לא יודע ערבית, זה טענה יותר שורשית. בעצם אין תוכן רוחני שפונה לאדם. אתה אומר, לא קשן, אני פה, ואין תוכן רוחני שפונה אליך. הסתירה היא גדלה, כן? הפער גדל בין האדם לבין אלוקים באסלאם, ומנסים לגשר עליו. איך אתה מגשר עליו? אתה צריך איזה סדר, זה הדרכה, זה אמון. כן, יש פה תוכן רוחני, יש אצלך תוכן רוחני, יש מה להתקדם.
מה?
כן.
מה
אם תוכן
זה
מי שהקורא
זה החותם
על
זה? תוכן זה מי שהקורא זה החותם על זה?
ברור שלא. אנחנו לא עומדים עכשיו אסלאם. אנחנו לומדים תורה. אבל אנחנו מבין את האסלאם פה עכשיו בשביל להוציא נקודה מרכזית באסלאם שעוזרת לנו לברר את העולם שלנו. האסלאם, הדגש באסלאם על הגדלת האלוקה מאוד 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 מצד אחד, והמיעוט היחסי, הלא יחסי, המיעוט של תוכן רוחני שפונה אל האדם, הפער הזה הוא פער. ומה שמעניין אותנו מהפר הזה, זה לא להגיד שהמוסלמים טועים, זה לא מעניין אותנו להגיד שהם טועים, כי הם טועים, נגיד או לא נגיד בטח שהם טועים. מה שמעניין אותנו זה להבין יותר טוב איך אנחנו צריכים לתפוס את דעת אלוקים, כן, זה הנושא שלנו, את דעת אלוקים, כמערכת שמצד אחד יש לו מרחק אדיר בין האדם לבין האלוקה, אבל יש בה רוממות, זה גדילה של האדם, זה צמיחה רוחנית. זה דורש מאיתנו את האיזון, אצל המצרי לא היה בכלל תוכן עליון, הכל אנושי. גם אלוקים בסוף הוא בן אדם, אז אין למה להתרומם. ואצל המוסלמי, האדם הוא כלום, אין לו תוכן שהוא יכול לאחז בו, אלוק השם, אתה אין לך כלום. אז גם כן אתה לא יכול להתרומם. תראה אולי איך אתה מוגע את הסוף. אז אין לו נותר את רוממות. איך שאתה לא מגלגע, אתה מתם את אלוקים כך, אתה מותר שם, האדם נשאר, חסר, שער קטן. תראה את הפרצוף של המין האנושי, תראה איך הוא נראה. האדם לא גדל, לא נוסעים את הדברים. האדם לא התפתח, לא השתנה, לא נוצר טיפוס אנושי חדש, מדהים, שלא היה לפני כן. לא על ידי הנצרות ולא על ידי האסלאם. או שהאדם אמר, צורכים לך על הכל, או שהאדם נשאר, תשמע, אתה אפס, תעריץ את המושלם ותזכור שאתה אפס. גם הוא לא גדל מזה. וגם התבטלות שאין בה רוממות. לא הוויתור והסלחנות הנוצרית ולא ההכנעה המוסלמית לא הובילו לפריצת דרך באנושות. אבל מי מדבר כאן? מלך הכוזרי, נציג האנושות, שמחפש דרך, שמחפש פריצה בתוכן הרוחני כמרכז החיים. אין פה פריצת דרך לאנושות באמת לבחינת מה, איך התוכן הרוחני מרומם את האדם. מגביל את האדם. זאת הסוגיה שבה אנחנו נמצאים. דעת אלוקים פה לא הגדיל את האדם. לא בנתה אותו. הבן אדם לא נהיה, אנחנו לא רואים את האדם, מישהו אחר. לא מישהו אחר. האדם של ימי הביניים, המוסלמי או המצרי של ימי הביניים, וגם של העת החדשה, הדתיים, הם לא מביאים איזה פריצת דרך לעומת מה שהיה לפני ימי הביניים. לא. אין לזה. מה הבדל בין הרומאים לבין עמים אחרים באירופה, שאחרי הגילוי, איך השם החירות התחילה? מה ההבדל בין המונגולים שהם לא היו מוסלמים לבין האסלאם? אתה יכול להסביר הבדל? מה בדיוק ההבדל? איפה יש פה פריצה? מה אדם גדל, השתנה, צמח לאחד שהוא?
הם אומרים שלא היה שום נבוא לפני זה, או שהייתה נבוא בתבטלה?
לא, היו מלא, אבל הם מתבטלים. זה עיקרון מאוד חשוב של האסלאם. פה מובלע דרך אגב, אז אחד העיקרונות החשובים של האסלאם, זה שהאלוקה הוא יכול להפתיע. זאת אומרת, שהאלוקה הוא, הוא עושה מה שהוא רוצה. זה חלק מהכל יכול שבו. כן, אל תגביל אותו. אתה לא יכול להגיד לאלוקה, תשמע, יש חוקים, יש דרים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. כי אתה בן אדם. אז מה אתה חושב, כל מיני חוקים? זה כלום. האלוקה הוא כל יכול, זאת מה שהוא רוצה. ואחד העקרונות, לפי זה, לכן גם הוא יכול לתת תורה, ואחר כך לבטל אותו. אני אגיד, זה לא הגיוני. מה לא הגיוני? לא הגיוני לך. מי אתה בכלל? מה זה היגיון בכלל? מה אתה מדבר? האסלאם מאוד מאוד הדגיש את הגזרה. הגזרה האלוקית שהיא שרירותית לחלוטין. זה רצון כל יכול כזה שלא אמור, אתה לא אמור להבין אותו, לא אמור להתחשב עם ההיגיון שלך. הנה מגיע הנביא, פתאום מחסל את כל מה שעד עכשיו. למה? טוב, אז עכשיו יכול להיות שיעבור מישהו אחר, ויגידו שעשינו עדכון אחרון. אז זה יילחמו. אין הדרוזים שיש להם עדכון יותר מאוחר. עכשיו, ויכוחים על העדכון, מי יותר מעודכן? אנשים יש להם ככה, זה ויכוחים כבר מי, יש עדכונים בעקבות. בסדר. אבל העניין של השרירות של האלוקה זה נושא מאוד חשוב, הרמב״ם מאוד מעריך את זה במורה נבוכים. כאן שהשרירות הזאת של רצון האלוקה פיתחה מעולם המוסלמי גישה מדעית, לא מדעית, כאילו מדעית, שלמה שבנויה על חופש הרצון, ניטול החוקי. אין חוקי. זלזול בחוקי הטבע, זלזול בכלל בסדרים הנורמליים של העולם, כי אי אפשר לדעת. הכל בעצם גזרה ממרומים, ואלוקים עושות מה שהוא רוצה כל שנייה להחליף לשנות. לחלק מזה כמובן, אם אתם רואים, הדת בעם לביא פתאום מוחק את כל מה שהיה עד עכשיו. למה? אי אפשר להסביר. הם גם אומרים בגלל זה שיטתם שהנביא לא חייב להיות מישהו תמיד חכם. זה שיטה, הרמב"ם מציין את זה בפרקי הנבואה, מביא שדעתם, שבניגוד לפילוסופים שטוענים שנבואה זה דבר שדורש הכנה, והרמב"ם מסכים עם הפילוסופים, שנבואה זה פסגה של מאמץ, רוחני ומוסרי, האסלאם בפירוש מדבר על נבואה בלי חוקים. זאת אומרת, יכול להיות שפתאום איזה מישהו טיפש ולא תמיד חכם ולא כלום מתנבר, רק אומרים, ברוב האגדות זה לפחות שיהיה הגון. זה לא נראה טוב שאלוקים מנבא איזה מישהו שהוא מושחת. זה לא נשמע טוב. אבל הם לא מחייבים מאמץ, איזה סדר שמאמץ הוא תמיד מובנה, כי זה שרירותי. מבחינתנו מה שבא מאלוקים זה דבר, זה נעלם אחד גדול. אל תחפש בו היגיון, אל תחפש בו חוק, כי זה טעות בסיסית. לחפש חוק והיגיון אנושי זה משהו שם. אין שום קשר בינך לבינם.
כן.
כל ההרצה שיש להם שכים, הם רואים את זה גודל באנשים מסוימים. שכים? שכים. כן. אנשי הדת שלהם. הם רואים בהם גודל, הם רואים בהם איזה בן אדם מעלה יותר או משהו. קנוע יותר. זאת אומרת, יש פה בן אדם שהוא סמל הקנייה. הוא, אנחנו הוא דמות לחיקוי. למה? כי הוא ממש ממש קנוע לליקוי. אז אנחנו, הוא דמות להרצה, דמות לחיקוי. תראה איך הוא קנוע, גם אנחנו רוצים להיות קנוע. מה הגודל שבו? ההכנעה שלו. זה הדבר הכי טוב. המאמין, מה זה מאמין? מאוד מאוד קנוע. מה זה קנוע? הכל. הוא רק מדבר על זה, הוא רק חשוב לו זה. רק קבלת הגזרה מעלה ולא מעט על זה.
אני חושב שערבים תכונות כאלה של פירי אדם, מה הקטע של...
אתה עכשיו מדבר על הערבים, לא על האסלאם. סוגיה, עברת נושא.
מה בעצם יש הבדל בתכונות?
אני חושב שכן, יש אסלאם זה דת, זה לא... ההפך, הוא אומר, אנחנו פונים לכל האנושות, הוא אומר מפורש. אנחנו קורא את כל האומות לקבל את האסלאם. יש גם אינדונזים מוסלמים. הם לא נהיה, הם לא ערבים. יש הודים מוסלמים. זה לא קשור לאומה הערבית.
נופן גם לי כל התכונות שלהם של מלחמה.
אתה מדבר על האסלאם או על...
נכון יודע האסלאם.
יכול להיות, אני לא יודע. זה שתי סוגיות. זה שתי סוגיות. יש פה סוגיה אחת, הדת, דת אלוקים, ויש סוגיה של מבנה הנפש של העמים. ומה הדת משפיעה על מבנה הנפש שלהם? סוגיה אחרת. בסדר? ואנחנו מתמקדים עכשיו בנושא הרוחני.
גם אבל, כמו שאתה פה יש שם כל הסיפורות על ירושלים, שבהתחלה הם לא התפקדו עליהם בכלל, עכשיו לפי התנאים הפוליטיים הזה כיף בשביל, זה בגלל העניין של השרירותיות.
יכול להיות, אני לא יודע, לא מספיק ככה להגיד את זה. אבל מה שמענו שמו זה העיקרון. אומר לו החכם המוסלמי, רבים ומופתים שאוראו על יד נביאנו, אולם לא מהם אנו מביאים ראיה על החובה לקבל תורתו. למה לא מהם? מכירם שהמופתים, כן, מה זה מופתים? מופתים זה דבר שהוא הוא לא קשור לאיזשהו הכנעה, איזשהו משהו שאנחנו, לאיזשהו מסר. מופתים זה מופתים. מה המסר? מופתים היו הרבה שעשו מופתים. אלא שמה שחשוב כאן זה לא המופתים, אלא העובדה שיש פה איזה גילוי מיוחד. יש פה לשון מיוחדת. הלשון, כן, צריך להסביר למה לקבל אותו ולא את אחרים. אמר לו הכוזרי, אין, אבל אין הנפש נוטה להודות כי יש לה אלוף ההתחברות עם בשר ודם, כי אם בירותה מופת אשר בו יפך עצם אחד לעצם אחר. מופת שהכל רואים כי כמו לא יוכל לעשות, כי מי שברא את כל הדברים מאין. אז גם זאת מופת אשר נעשה להמונים רבים שראו עין בעין, אשר סופר להם מפי מה שראו בחלום, או שבא להם בקבלת איש מפי איש. בתנאי נוסף כי חקר מופת זה ויבחן בחינה אחר בחינה, אבל לפעול ספק בלב האדם, שנפש זה תעשו הדמיון ומעפק שפים. העקד תקבל הנפש ובקושי את הדבר גדול הזה, רצוני לומר, כי בורא עולם הזה ועולם הבא והמלאכים, עושה שמיים ומאורות, יתחבר עם חומר האחור הזה, רצוני לומר לאדם, ידבר עמו משאלה משאלות ליבו ובקשתה. אנחנו רואים כאן שפה הסוגיה המרכזית עולה בצפה. מה שלאט לאט כל הזמן ניסינו לומר, רואים עכשיו זה הולך ומתחדש, זאת שאלת המפתח, שאלה מרכזית שממנה אנחנו ניגשים לספר. שאלה מרכזית של הספר היא שאלת הקשר. כמו שקראנו לזה, כמו שהוא קרא לזה אחרי שהוא דיבר עם הפילוסוף, סוד הקשר בין עניין אלוקי ובין הנפשות. זה האזן, שיש פה איזה סוד לא מובן. את הסוד הזה רוצים לפענח. העובדה שמדברים על כוונה רצויה ומעשה אינו רצוי, מדברים על יחס בין כוונה העולם הרוחני לבין מעשה העולם הפיזי, בין הצד הרוחני שבי לצד הפיזי שבי, או בכלל בין הרוחני לפיזי, בין האלוק לבין האדם. כן, המושג דת או המושג אמונה מצביע על סוגיית הקשר. הקשר הזה הוא דבר שצריך להבין אותו. אני על זה באתי לכאן, לבר את הסוגיה הזאת. אתה לא מקדם אותי בשום מקום בבירור הקשר. כי אתה אומר אלוק העליון, מצויר, האדם נמוך, בסדר גמור. מה הקשר? הלשון. לשון יפה. זה לא מקדם אותי. אני נשאר בסימן שאלה, אני נשאר עם תימא. אם היית אומר לי מלא ראיות, אז הייתי הולך אחרי זה כאמר, הנה סימנים ברורים לקשר. זה עליי לא הוכחות, אבל יש סימנים, עובדה, יש קשר. בורא עולם שברא את העולם יש מאין, הוא פונה אל האדם. פלא, לא הגיוני, אבל אני אומר, הנה, אלוקים פנה אל האדם. יש בי משהו שאלוקים מתייחס אליו. אם אתה מקטין את אלוקה, אם אתה עושה אותו לבן אדם, אז אתה שפסת את כל הנושא, כמו שהנוצרי עשה. אתה אומר שאין היגיון, זאת אומרת, אתה אומר שהאדם הוא בעצם תכלית הכל, הוא הכל. זה לא, אין פה משהו הגיוני, זהו, זה הכל מה שאתה... כל בורא עולם, שמיים וארץ, כל הכוכבים, בורא של כל עם דבריים, מי הוא בסך הכל? הוא משהו כמוך. אמרנו, זה משהו שהוא לא נתפס. חוסר היגיון. לפי המוסלמי, זה חוסר מוצא. אין מוצא. מה החכם המוסלמי? לא ספרנו הקדוש מלא סיפורים על משה, על אבא שלום, על בני ישראל. פה פתאום הגענו לתוכן. אנחנו חייבים בעצם בשביל להתקדם. מה אנחנו חייבים לעסוק? לא רק בלשון, אלא בתוכן. ומה שהנוצרי גם דיבר, כשהוא רצה לדבר על הקשר, אז הוא אמר, הוא שחם כבוד, הוא אמר, מאמין בכל מה שסופר בתורה בספר דבר עניין ישראל. זה היה הסימנים המובהקים של הקשר אצל הנוצרי, רק שהקשר המשיך הלאה, ופורה של ידע הנוצרי בצורה של האנשה של האלוקה. המוסלמי בסופו של דבר אומר, כן, אנחנו חייבים להגיע לאיזשהו תוכן. מהו התוכן? תוכן זה לא לשון, תוכן זה חיים, תוכן זה דרך, תוכן זה הדרכה, זה הנהגה, זה שיטה. זה מערכת שלמה, איך האלוקה, איך העניין האלוקי, לאט לאט תופס מקום בלבבות האנושות. זה מערכת שלמה, זה לא יכול להיות איזה הברקה לשונית. זה שיטה, זה צריך להיות מודרך ומונהג, עם המון הוראות, עם סימנים מובהקים, שהתוכן הזה הוא מחיה, יש לה השפעות על החיים, והוא קשור לחיים. סיפורים, הגענו לסיפורים. בסוף, בסוף, אתה רוצה לעסוק בקשר בין האלוקה לבין הבן אדם, אתה צריך ללכת לסיפורים. סיפורי משה ובני ישראל. סיפורים אשר אין להטיל ספק באמיתתם. כל אשר עשה אלוקה בפרעו, שקרא את הים, הביא בשלום אשר עשה בהם, טיבה את אשר כתף עליהם, הוריד אחרי זה לישראל את המן ואת הצלב 40 שנה, דיבר עם משה בהר סיני, העמיד את השמש לישוע ועזור למכתור גיבורים, וכן כל שירה לפניכם, מבול, מהפכת סדום ועמורה, ראין כל אלה מפורסמים, אז להשאיר מקום לספק, אם יש בזה מעשה תחבולה או תעשו הדמיון. מאוד מעניין, אם תשימו לב בסעיף ת', הוא לא מזכיר בכלל את האבות. לא מזכיר את האבות. יש את משה ויהושע, נכון? ויש את סדום ועמורה ומבול. אבל אין את האבות, בגלל שהאבות זה עניין גזעי, זה משפוחה. הוא נגד העניין הזה, האסלאם לא רוצה להזכיר את הנושא המשפחתי, גם הנפרות פה, העניין הוא לא משפחתי. משה זה תוכן. במשה לא בולט את העניין המשפחתי, בולט את העובדה שיש תורה מאת השם. טוב, יכול להיות שלא, לכולם זה מתאים.
סיפורים פרטיים גם אולי לא מפורסמים בעולם.
פחות מפורסמים. יכול להיות שאברהם, כאילו הסיפור של האבות ושל יוסף פחות מפורסם. זה יכול להיות שזה גם פחות מפורסם. בכל אופן, אנחנו בסופו של דבר, יש פה חיים שלמים, היסטוריה. יש פה מערכות שהן מדברות על קשר של הנהגה. לא רק על הנהגה. אלוקים מנהיג את העולם, מעביר מסרים לעולם, ויש קשר בין המסרים לבין ההנהגה, יש שכר ועונש, יש התייחסות, כן, הנישה של פרעו, הצלת הצדיקים, לטבע את הרשעים, לתת מן שוב לצדיקים, לדבר עם הצדיקים, לעזור מלחמה נגד הרשעים, המבול, מהפכות, זאת אומרת מערכות יחסים מורכבות, של הדרכה, הכוונה, העברת מסרים, הנישה, תורה שהאנושות חוותה, חוותה על בשרה, חלקים באנושות, לפעמים כל האנושות, המבון, הפחת שדום וגם חלקים באנושות, חוותה על בשרה שיש קשר בין בורא עולם לבין בין אדם, יש מערכות יחסים, יש תוכן אלוקי שנמצא בתוך אדם, ויש ציפיות מהתוכן האלוקי הזה, אמירה. יש חיים. כן, דיבר עם משה בהר סיני. דיבר עם משה בהר סיני.
זה לא קורה לזה תורה,
זה איזה יש דיבור, יש, יש קשר. כן, יש מקום כזה, ש... מקום בר סיני, יש איזה משהו שיש תוכן שאלוקים פנה אל האדם, פנה אל המין האנושי. לא לשון, אלא חיים שלמים. פחות חיים שלמות.
קודם אמר שאין איזה, פתאום אמר שיש תוכן.
זאת אומרת, שצריך לעזור אותו. זה מה שקורה. בעצם אתה הגענו למבוי סתום, ואת צריך ללכת למשהו אחר. אצלנו אין חיים, החיים נמצאים שם. טוב, אז אומר, אני צריך ללכת לאיפה שיש חיים. כן.
אין לה איתם סימפתיה לבני ישראל בעקבות הדברים האלה?
סימפתיה? זה היה, אבל נגמר. זה התבטל. כן, ביטל. היה נחמד, אבל התבטל. אבל אתם לא מעודכנים. וכמו שאין לך סימפתיה, מי שעכשיו נגיד יהיה לך, זה מישהו שלא שמע על, אני יודע מה, על חוק הכבידה, לא שמע על חוק. יש לך סימפתיה עליו, הוא חי לפני 1,000 שנה, עם החוקים של לפני 1,000 שנה. יש לך סימפתיה עליו. יש לך או רחמים אליו, ובשלב יש לך גם קוצר רוח אליו. זאת אומרת, לא, אתה יעצבן אותך, כי הוא חי אנכרוניסט כזה, הוא חי שם, הוא לא מבין שיש חוקים, אנחנו מעודכנים. אז יש קוצר רוח אליו, שישתוק. זה פחות יותר היחס של האסלאם, או של רחמים או קוצר רוח. כן.
זה
שכמו
קודם,
בעצם
החכם אומר שאין שום קשר של כול האדם הוא איפה, זה הכל אין למעלה. המשך אומר אתם שכן היה עם משה.
נכון, זה מה שאני אומר. נכון, לכן אנחנו רואים שהוא עוזב אותו.
כי הוא פעם כן היה
ביום לא. הכוזרי אפילו לא עונה לו, כסתכל, עוזב אותו.
כאילו זאת הסתירה שפעם כן היה דבר כלשהו, עכשיו אתה אומר שהאדם הוא עוזב, לא יכול להיות קשר.
אתה אומר מציג שיש קשר אחר, אבל הקשר בידיעה הוא הקשר שהיה, ושם אנחנו מדברים כן על קשר, על חיים, על הדרכה, על מסרים. אם יש פעם קשר, זה שם. כן. יש פה כמה דברים. קודם כל אנחנו רואים את קריאת ים סוף כדבר המרכזי, נקודת מוצא. חושבים שקריאת ים סוף זה מזה אנחנו מתחילים. קרא את הים. זה הדבר. רואים שקריאת ים סוף זה הדבר הכי חזק. קודם כל כנראה הדבר הכי מפורסם. רואים גם במה שרחב אומרת, וזה כאילו הדבר הכי מפורסם, קריאת ים סוף, וכנראה גם הדבר הכי מהפכני, הכי לא, משהו שהוא לא, שאי אפשר לאכול אותו בשום צורה שהיא, קריאת ים סוף, שורש כל הניסים כולה. זה הנס, זה הידיעה, רואים גם בהגדה של פסח, ביטויים כאילו, זה הנס הכי גדול, כן, אצבע פה, יד שם, זה משהו אחר לגמרי, שורש כל הניסים זה קריאת ים סוף. אז בעצם קריאת ים סוף זה שורש לכל המהפכה, בורא העולם, כן, נמצא. כן, פעם, כן, שרים, שם מתגלה כמלך, ההנהגה, קראת ים סוף, זאת המהפכה הגדולה ביותר מאז בריאת העולם. וכאן עכשיו הכל נגזר מזה, קראת ים סוף, עכשיו צריכים לפרש את הכל מסביב. אז גם את המבול אנחנו נפרש כמו קראת ים סוף, זה כמו ואמרה כמו קראת ים סוף. מזה הכל, זאת נקודת המוצא. אנחנו נראה את זה גם בהמשך. בתחילת הדברים, הכוזרי אמר שהוא ישאל את המצרים את המוסלמים, ואשר ליהודים, די לי במה שנראה לאין כל מיותם נתונים בשפן, מוטה מספר סנועים על הכל. אז קודם כל, אפשר להבין שהוא כמלך. יש לו אחריות על המדינה שלו, על הממלכה. הוא רואה שיטת חיים שלו לא הצליחה. שלא הצליחה ברמה הלאומית והבינלאומית. אז הוא לא, אני לא אלך לשיטת חיים שנכשלה, שזה סיכון. אני לא, זה לא יכול לצאת להרפתקה סתם פרטית. אני יש לי אחריות. אז לכן הוא לא ייקח, לכתחילה הוא לא ילך לשם. וחוץ מזה, יש ציפייה. מעבר לעניין שזה לא כדאי, יש ציפייה שמי שחי נכון, על פי העניין האלוקי, מי שהעניין האלוקי נמצא אצלו, זאת אומרת שבורא העולם, מנהיג העולם, מי שבעל הבית על העולם, מרוצה ממנו, הוא מממש נכון את העניין האלוקי, מעשיו רצויים בעיני אלוה. יש איזו ציפייה שהעולם יאיר לו פנים, הוא חי נכון, הוא חי לפי העולם, לפי חוקי המציאות, לפי איך שאלוקים רוצה שם שיחיו את המציאות. איזו ציפייה הגיונית שהוא יהיה, שהעולם יאיר לו פנים. ואם אני רואה שהעולם לא מאיר לו פנים, הוא נתון בשפל, הוא סנו, העולם לא מסתדר איתו, וזה אומר שבעצם הוא לא מסתדר נכון, כן? הוא לא עושה את רצון האלוקה. מעשיו אינם רצועים בין האלוקה, אחרת הוא היה נמצא במקום אחר, הוא היה שיתוף פעולה בין אלוקה לבינו. ופה אחד הדברים של המוסלמי, הדברים השתנו, כיוון שבאצל הנוצרי, שהוא דיבר על העם ישראל, הוא דיבר בעיקר על השכינה. כן, היה אותות ושכינה ומשהו נפלא. כן, סיפורים של דברי הימים מפורסמים שהתמידו זמן רב. אבל המוסלמי מתאר את מערכות היחסים בתנך פה בתיאור יותר שלם. זאת אומרת, אלוקים כמנהיג עליון שלא סולח בקלות, שלא מבטר, אלא מדריך, ולפעמים ההדרכות הן כואבות, ושופט, המשפט לפעמים הוא נורא והיום, וזה חלק ממערכות היחסים. חלק ממערכות היחסים האלוקה זה שמי שקצף עליהם תובע בים, ומי שרשע תובע במבול. יכול להיות שיש עם שהאלוקה קשור אליו. וחלק ממערכות היחסים, לא לבין האלוקה, זה שאלוקים גם כועס עליו. וגם משפיל אותו. וגם זורק אותו לגלות. כלומר, שאנחנו רואים את האלוקה לא רק כדמות סלחנית, אלא כמנהיג עליון, שופט כל הארץ, שדורש דרישות ומשתתף גם בצורה קשה עם המציאות. ובמובן הזה, יש פה אולי פתח לחזור ליהודים, כי אולי באמת זה שהם מושפלים היום, זה חלק מהתקשורת בינה לבין עניין האלוקי. הרי אני אכן אין לשאול כי הם את היהודים שהם שריד בני ישראל. הרי אני כי הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוקה תורה בארץ. זה בסוגיה. אלוקה וארץ וקשר ביניהם. האם יש תוכן אלוקי בארץ? דת אלוקי. דת, קשר. האם יש קשר בין אלוקים לבין העולם, בין אלוקים לבין האדם? מה טיב הקשר? מה סודו של הקשר? על מה הוא בנוי? איך הוא בנוי? איך מפתחים אותו? איך מרחיבים אותו? האם אפשר לחיות על טיב? האם הוא יכול להיות נושא? זאת הסוגיה שהאנושות מוטרדת ממנה. הסוגיה הכי מרכזית שהאנושות מוטרדת ממנה מאז ועד היום היא מה מקומו של התוכן הרוחני בחיי האדם. האם הוא יכול להיות קשור לחיי האדם? כמה הוא יכול להיות קשור? מה משמעות הקשר? האם הקשר זה מוביל לאחד שהוא? זאת הסוגיה החשובה ביותר שהאנושות מוטרדת ממנה. והאנושות פה מפלסת את דרכה. האנושות שעברה דרך המדע, עברה דרך החולשות האנושיות, הוותרנות, הנחת הקומה האלוקית, ועברה דרך היפוס האדם, הרצת האלוקה, צריכה להגיע בסופו של דבר, גם אם זה ייקח הרבה זמן, עד שהיא תקפור בעבודה זרה, תקפור במדע, תקפור בזה, תקפור בזה, היא צריכה להגיע לשאלות אמיתיות. אז שלח לקרוא לאחד החכמים היהודים וישאלהו לאמונתו. אמר לו החבר, אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים, וחלקלם במדבר והנחלם את ארץ כנען, אחרי אשר הבירם את הירים ואת הירדן במופתים רבים, ואשר שלח עליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים, שכולם קראו את תורתו בידם שכר טוב לכל שומרה, ועונש לכל עובר עליה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת, והדברים ארוכים.
סעיף י' א' מכיל בתוכו את כל עולם האמונה. בכל הספר, אחר כך במיוחד האמר ראשון, האמר ראשון הוא פירוט של סעיף י' א'. קודם כל, מבחינת הסעיף אנחנו רואים שיש פה חלוקה לפני חלקים. אני מאמין לקו המצל קוף אשר אותי בני ישראל, ואשר שהלך עליהם. זאת אומרת, יש פה שתי סוגיות. הם לא מהלך אחד, שרוצים בני ישראל ואותו תמוספים וכו' וכו', ואשר אותו אלוקה שלח את משה לתורתו. כיוון שאנחנו רואים שזה לא לפי סדר כרונולוגי, כי רוצים בני ישראל ואותו תמוספים, חלקנם מדבר עם חלם את ארץ כנען, ושלח את משה לתורתו מופיע אחר כך. זאת אומרת שאין פה סידור כרונולוגי בסעיף, אלא חלוקה לפני שני יסודות, שני צדדים של הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם, של ריבונו של עולם איתנו. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, בברכות כל יום, השם בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. שני יסודות, הבחירה מכל עמים ונתינת התורה. יש את הצד הסגולי, בחירה מכל העמים, צד אחד של הקשר, הצד השני, נתינת התורה. לא הצד הסגולי, אלא בעקבות הסגולה, בעקבות הקשר העקרוני, יש קשר נוסף, שהוא הקשר שסביב התורה. צריך להבין את ההבדל בין שני הקשרים האלה. הצד הראשון, אני מאמין באלוקי אברהם יצחק ויעקב. כלומר, כמו שאנחנו גם, כשאנחנו מתחילים להתפלל, אנחנו לא אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם שברא את העולם, אלא זה שאנחנו יכולים לפנות אל ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, שורש כל התפילות שלנו מתחיל לברכת אבות דווקא. כל התפילות שלנו מתחילות ברכת אבות, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. ומשם מתחילים את כל התפילות. לא מאלוקינו מלך העולם, אלא מאלוקינו ואלוקי אבותינו, המפרטים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אנחנו לא אומרים אלוקי אברהם יצחק יעקב, אלא כאילו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, פירוט. משם אנחנו מתחילים את כל עבודת השם שלנו. כל העבודה, כל התפילה, כל העמידה שלנו לפני האלוקה, מתחילה בברכת אבות. מי שלא כיוון ברכת אבות, לא יכול להמשיך להתפלל. זאת הייתה חובת תפילה. מי שלא כיוון ברכת אבות. מי שלא כיוון ברכת אבות, אין תשתית בכלל לכל המשך הפנייה שלו לאלוקה. כלומר, כל תוכן האלוקי, כל היחס שלנו לתוכן האלוקי, כל הקשר לתוכן האלוקי, מתחיל בעובדה שיש תוכן אלוקי בנו. זה שהנשמה שלנו היא חלק אלוקה ממעל, זה שיש בתוכנו גילוי עליון, זה הניצוץ והשורש. מכאן אפשר להתחיל לפתח זאת. אלמלא שהיה בתוכנו עניין אלוקי בנו, אין לנו שום קשר. אין קשר, אין תפילה, אין מצוות, אין שום דבר, כי אין בנו כלום. כל מה שיש לנו, כל מה שיש בנו, זה רק העובדה שריבונו של עולם טבע, נתן תכנים רוחניים עליונים בתוך ליבותיהם של אברהם, יצחק ויעקב. אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם. משם הכל מתחיל. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, יש תכונות אלוקיות שהתגלו באברהם, תכונות אלוקיות שהתגלו ביצחק ושהתגלו ביעקב, ואנחנו בניהם. ומכוח שאנחנו בניהם, אנחנו גם יש לנו באופן גנטי תכונות. הראיה, תראה, בגלל שבני ישראל הם בני אברהם, יצחק ויעקב, לכן הם יצאו ממצרים. הסיבה שהם יצאו ממצרים זה לא בגלל שפרעה הוא רשע.
כמו שהמוסלמי תיאר. זה לא שפרו עכשיו ישראל טובים, ולכן האלוקה בא כמו איזה אביר גדול ובא לטובת המסכנים ויקע את הרשעים. זה נכון שפרו רשע, אבל לא בגלל זה ישראל יחזור ממצרים, כי הרבה עמים אחרים היו גם נתונים לכל מיני רודנים אחרים, ושם לא התגלו אותם פלאות של יציאת מצרים בקרית ים סוף. השורש ליציאת מצרים זה שזה בני ישראל הוציאו אותם באותות ומופתים ממצרים. פרעה לא מוזכר כאן בכלל. יציאת מצרים מהלך אחד עם חלקלם במדבר והנחלת ארץ כנען. הנחלת ארץ כנען אצל המוסלמים, הנחלת ארץ כנען זה העמית את השמש ליהושע ועזרו במלחמתו בגיבורים. יש פה גיבורים, אנשים חזקים, יהושע החלש, אלוקים עוזר לו במלחמה. זה הנושא, אלוקים עזר במלחמה ליהושע נגד הגיבורים. זה נכון. ינחילם את ארץ כנען. למה ינחילם? כי הם בני אברהם, יצחק ויעקב. זה הנושא של ספר יהושע. בני אברהם, יצחק ויעקב מקבלים בגלל האיחוס שלהם, אז יש להם חלק או לא קמימל, ארץ מיוחדת. אז ארץ כנען. הוא לא הזכיר את ארץ כנען, הוא רק הזכיר מלחמה המוסלמים. אנחנו לא מדברים פה על המלחמה, אנחנו מדברים על ארץ כנען. יש ארץ מיוחדת שהיא מתאימה למי שהוא יש לו עניין אלוקי בתוכו. כמו שמתאים לו שיוציא אותו ממצרים, כמו שמתאים לו שיזון אותו למדבר 40 שנה, מתאים לו להגיע לארץ כנען. ולכן מתאים לו גם להעביר אותו את הים והירדן. הדגש הוא לא להצביע את המצרים. העבירם את הים וגם את הירדן ביחד. זה אותו נושא. כי לכל זה שני נושאים שונים. היה זה להקביע את המצרים. הירדן סתם התגבר על מכשול מים. זאת הסוגיה. העבירם את הים ואת הירדן בנושאים רבים כחלק מיותם בני אברהם יצחק ויעקב. מצד זה, המדרש אומר, בזכות אברהם, כן, בזכות מה נבקע הים, בזכות ויבקע עשה עולה, כך אומר המדרש. זכות הויבקע עשה עולה, זכו לנבקעו נבקע הים. אז קודם כל יש פה את העניין המשפחתי. יש פה תוכן אלוקי בתוכנו, ולכן מתוך זה, אם מלא זה לא היה שום דבר. יש בנו. לכן כמובן זה לא פונה אליי משות. לכן כמובן אנחנו לא מדברים על האלוקה מצד עצמו. זה לא נושא. הקשר איתו לא מתחיל ולא יכול להתחיל מצד היותו בורא עולם. לא מצד זה יכול להיות קשר. להפך, מצד זה לא אמור להיות קשר. אלא הקשר הוא מצד לא בריאת העולם אלא בריאת עם ישראל. בריאה מיוחדת במינה. יש ברוך הוא ברא בריאה. ברא משפחה, אנשים שיש בתוכם תוכן אלוקי, והתוכן אלוקי הזה עובר בירושה. כיוון שיש תוכן אלוקי משפחתי, לאור זה יש גם הדרכה אשר שלח עליהם. משה זה לא בן אדם שאלוקים דיבר איתו, כמו שמתאר החכם המוסלמי. אז זה בן אדם שאלוקים דיבר איתו. אלוקים דיבר עם בן אדם. יכול לדבר עם מישהו אחר גם כן. כל מיני בני אדם יכול לדבר. הוא דיבר עם משה, עם מוסה. יכול לדבר גם עם אחרים. לא. הוא שלח עליהם. משה הוא שליח לבני ישראל. אין לו מעלה מצד עצמו. משה הוא לא בן אדם שזכה. אלוקים דיבר איתו. הוא שליחו של ריבונו של עולם אל בני ישראל. זאת אומרת, בני ישראל זה הנושא. הקשר בין ריבונו של עולם לבני ישראל, משה הוא רק תוצאה של הקשר. מהי התורה? התורה פענוח הקשר. לפענח מה טיב הקשר. יש קשר. ביולוגי. טבעי. מהו הצופן הגנטי הזה? מה כתוב שם ב-DNA הזה? התורה זה הניסוח, ניסוח של ה-DNA המיוחד שנמצא בתוך ישראל. תצלום רנטגן של סגולת ישראל. מה, מי אתה? רוצה לדעת מי אתה? יש שליח שספר לך מי אתה. הוא נשלח אליך, שספר לך מי אתה. התורה היא לא תוכן כלל אנושי, היא לא דבר האלוקה אל האנושות. היא לא חלק מהניסים בכלל. הניסים נעשו, לא, נעשו לעם ישראל מצד היותם בני ישראל. התורה היא לא חלק ממערכת הניסים. התורה בנויה עניינה הדרכה. לכן הוא מחבר את משה לנביאים. מה זה אלפי הנביאים? הם ממשיכים את מפעלו של משה. כל הנביאים מתוארים כממשיכי דרכו. אלפי נביאים אחריו. מה הם עושים הנביאים? הם לא אנשים שזכו לזה שאלוקה דיבר איתם. הם כולם שליחים. הם המשך של אותה שליחות. הם באים על אותו, על אותה משבצת. אלוקים שלח אותם לבני ישראל. מכוח זה שבני ישראל יש להם תכונות מיוחדות. כל הנביאים, מה הם עושים? אין להם שום נבואות מיוחדות. הם כולם קוראים את תורתו. זה הכל. זכרו תורת משה עבדי. חיזוקים לתורת משה. אין להם שום, אין נביא רשאי לחדש שום דבר. הנביאים כולם ממשיכים את אותו עניין. אין שום חידושים, שום שינויים. אותו נושא חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם. אלוקים פונה אל בני ישראל, וצריך לחזק את נושא פענוח הקשר הזה. לכן כל ההנהגה אינה הנהגה, שכר טוב לכל שומר ועונש לא עובר עליה, גם כן שייכת למי, למי שההדרכה פונה אליו לבני ישראל. יש כאן שני צעירים, ציר אחד, ציר הסגולי, ציר השני, ציר ההדרכה והשכר והעונש. כן.
הוא לא אומר שהרצות והרצים הם סימן לזה שהקדוש ברוך הוא כפות בחר באהבת הזו
בית. תוצאה.
תוצאה.
נכון.
מה התמיסות?
זה מה שהוא אומר? אנחנו מאוד עמחים, הסיפורים. אתה אפילו לא מנסה לשכנע. אתה לא מנסה להוכיח לי משהו. יש לי סיפור. אני במשפחה שלי ככה מקובל להגיד שאנחנו משפחה שאלוקים אוהב אותם. אנחנו המשפחה הכי טובה ואין פה המשפחה שלנו, ולכן אלוקים אוהב רק אותנו ורק לנו עושה ניסים, ואבא שלי הכי חזק בעולם. איזה? מה? מה? אין שום דבר? שום כלום? כן.
לגבי עניין של אברהם יצחק יעקב, אז אין פה כוונה שכאילו בגלל שהם היו,
לא כתוב, לא כתוב, אלוקי אברהם יצחק יעקב, למה ככה? מה נעים גורלם? למה זה גורל? גורל.
מה הכוונה
שכאילו
בזכות
זה רוצה אותם? בגלל שהם בנה, יש להם פרוטקציה, בנים של אברהם יצחק יעקב. אתה בא לתפילה, אתה בא להתפלל לריבונו של עולם, תגיד לי, מה אתה בא להתפלל? אתה חושב שאלוקים מתייחס אליך בכלל? איך אתה בכלל ניגש לתפילה? יש לי פרוטקציה. אבא שלי, חבר, אני הבן של. אלוקי מעולם, אתה לא מחכה יעקב? מכיר, נכון? טוב, זה אפשר להתפלל. אני בא לי, אנחנו באים להתפלל רק בזכות הפרוטקציה. אלמלא הפרוטקציה, אין לנו שום דבר. אשרי לנו מה יפה רואה את הנולה, שמי אנחנו? אומר אברהם יצחק יעקב. אנחנו עמך, איך אומרים בבוקר? אדם הוא כלום, מותר אדם מנממה עין, והכל הזה. אבל אנחנו עמך, אבל לבריתך, בני אברהם עמך, זה הכל מה שיש לנו. מה היתרון שלנו? פרוטקציה. זאת אנחנו הבן של, זה הכל. אז אין משהו, אנחנו חייבים להתייחס אליו.
אז פרוטקציה נהוגי הוא כזה, קטע שכאילו יש לעניין של התכונות.
אוקיי, אני אומר את זה בצורה קיצונית, אבל זאת אומרת שאין פה משהו משכנע. יש פה איזה סיפור משפחתי שאנחנו פרוטקציונרים אצל אלוקים, ובהתאם לזה יש מערכת שלמה של הדרכות. כן, לכן כמובן אין פה פנייה, יש פה הפך מפנייה לנושא, פה הסתגרות, אין פה שום פנייה, זה הפך מפנייה. אתה לא פונה להיגיון של אף אחד, למצפון של אף אחד, אתה לא מנסה לשכנע אף אחד, פלוס אומר, יש לי סיפור משפחתי, וזהו,
שאלת, עניתי. תגיד משהו שיגרום לי תגובה, אי אפשר להגיב אפילו לסיפור כזה. אי אפשר אפילו להגיד, כן, נראה לי, לא נראה לי, נגד, נגד. יש לך סיפור. זה לא קשור על אף אחד. זה לא לוקע העולם, זה לא... יש לי אלוקים שלי. אברהם פתיע עכשיו.
כן.
איפה פנייה? כלום. אני צריך לברר אותו. אני צריך מאוד לברר את סוגיית הפנייה לאנושות. סוגיה מרכזית מאוד, אבל נראה לי שתהיה רק מאמר שני. אבל רק מאמר שני. זה לא בסיס האמונה. הפנייה. פנייה לאנושות היא לא בסיס האמונה. כן, כשהקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים וגם במעמד הר סיני, לא מתואר שם, לא, אין שם פסוקים, הרבה פסוקים שמדברים על הנושא. זה לא נושא. לא במעמד הר סיני ולא יציאת מצרים. הנושא הוא לא טובת האנושות, אלא הנושא הוא, אתם לאברהם, יצחק ויעקב, נשבעתי לאבות. שבועת האבות, שבועת האבות, שבועת האבות, ואין ברירה. נשבעתי לאבות. מאמר ראשון כולו מחולק לשני חלקים, אפשר כבר עכשיו לומר, ישנם שני משלים, שני משלים על מלך הודו, במאמר ראשון. אנחנו נלמד בסעיף י"ט משל אחד על מלך הודו, ומשל אחר יהיה בסעיף ק"ט, משל שני של מלך הודו. ושני המשלים האלו מחלקים, אפשר לומר את מאמר הראשון, שני חלקים לא שווים. החלק הראשון של בעצם שכולו המשך של מלך הודו, משל מלך הודו הראשון, יעסוק בישראל, והמשל השני קופצת ואילך יעסוק בעיקר בסוגיה של הנבואה והשכר והעונש. כמתן תורה יהיה בעצם חוליית חיבור, כמו שאנחנו רואים גם כאן משה בתורתו, חוליית החיבור בין שתי הסוגיות, בין ישראל לבין סוגיית הנבואה ושכר והעונש. כן, התורה ניתנת לנו בגלל שאנחנו מישראל, וכתוצאה במתן תורה יש נושא הנבואה בכלל ושכר והעונש. כאילו אם היו שואלים את הכוזרי מהי מקרי היהדות, אז זה אומר עיקרון ראשון שאנחנו בא אברהם יצחק ויעקב, עיקרון שני שמשה נתן תורה ויש נבואה, ועיקרון שלישי שכר והעונש. בשיחות של הרב יהודה הוא מביא משל מתחילת מסכת שבת. יש אני ויש עשיר. אני נמצא בחוץ והעשיר נמצא בתוך הבית. המשנה מסכת שבת אומרת שיש מצב שנקרא פשט העשיר את ידו והניח בתוך ידו של העני, ויש פשט העני את ידו ולתוך ידו של העשיר. אז הוא אמר שזה בתור משל לפני סוגים של בירורי אמונה. יש בירורי אמונה שהעשיר, כן, מישהו מלא אמונה, רואה אדם עני בחוץ, שחסר לו, יש לו שאלות, סיבוכים, פושט את ידו ומנסה להזין את העני שנמצא מחוץ לבית, ולעזור לו איפה שהוא נמצא, אני בדעת, אני בשאלות. יש ספרי אמונה שהם, העשיר לא יצא מהבית שלו. ועני, אם אתה רוצה, אתה רוצה לקבל תזונה, תבוא אליי. תשלח את היד פנימה ותוכל את מה שאני לא אצא בשבילך, אתה תבוא לפה ותוכל את מה שיש לי לתת לך. וזאת אומרת שאתה תתאים את עצמך לבית שלי, אני לא אתאים את עצמך אליי. וספר הכוזרי הוא משהו בשבילי. ספר הכוזרי הוא לא ספר שבא לשכנע, הוא לא ספר שבא להתמודד עם שאלות וסיבוכים, הוא ספר שבא לתאר תיאור אידיאלי ביתי, כן, תיאור של המגרש הביתי שלנו, איך אנחנו רואים את עולם האמונה. למי שבא אלינו, אתה רוצה לבוא לדבר? זה עולם האמונה שלנו. לא באנו לשכנע, לא באנו להוכיח, לא באנו לתת שאלות, לא לעזור לנבוכים. יש ספרים כאלה, ספר הכוזרי, בפירוש ספר שנקודת המוצא שלו וגם כל המהלך שלו, אדם שבא אלינו, אתה בא לכאן, זה המגרש הביתי שלנו. אני אדבר רק בשפת המגרש הביתי. גם כשיהיו לפעמים מסעים ומתנים, הם יעשו מאוד מאוד באווירה של אנחנו לא מתאמצים לשכנע. אנחנו לא מתאמצים להוכיח משהו. זאת אווירה של המשפחה. כמו שאדם בתוך המשפחה שלו, יש דברים שהם קודמים לשכנועים וקודמים להוכחות. הבית, זה הבית שלנו. המשפחה שלנו, משפחת אברהם יצחק ויעקב. אבל שזה צריך להקל, להבין טוב טוב מה זאת אומרת שאנחנו בונים את האמונה שלנו על עניין המשפחתי הזה. איך בדיוק אנחנו בונים כאן את עולם האמונה. אמר חתימה טובה.